עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
בוקר טוב, אתם ב-103 FM ואיתי מיכל דליות כמדי יום שישי בין 10-12. אין לי את הניירות עם הטקסטים, אבל אני יודעת שמי שעורכת ומפיקה זאת מאיר השפרץ שלי ו... תכף אני אתן קרדיט לכולם. אני מתרגשת ואני פשוט לא זוכרת בעל פה כרגע, אבל אין על הבוקר הזה שלום על הדיגיטל והפייסבוק לייב הראל גולדשטיין. שלום הראל, איפה הראל? שלום הראל, אחיעד לוק, עומר אקון, אותם אני מכירה, ואילי זק. אילי, נעים מאוד, נתחדש איתך. אילי אחראי בקונסולה ומעביר, והוא רואה שאני נשמע טוב ונראה טוב. ואני כאן עבורכם. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, ואנחנו אוהבות שאתם שולחים ושולחות לנו הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70. זהו יום שישי היום, מבטיחים לנו גשם, הלוואי ויהיה. איזה חורף עלוב יש לנו, וגם היה כזה חורף עלוב, אם אני זוכרת נכון, גם בשנה שעברה. אני לא אוהבת להתרטב בגשם, אבל דווקא הייתי נהנית קצת מגשם, עוד פעם מהריח של השיחים, מהמגפיים עם הצמר, כי אין סיבה אחר כך אחרת לנעול אותם. אז יאללה, אולי נראה איזה שבת מחכה לנו, אבל בינתיים, עד ששבת תגיע, אתם איתי כאן, בשעתיים הקרובות, אז אני כבר מתחילה ולא מתעכבת, מתחילה עם שיחות הטלפון, והנה השיחה הראשונה. שלום.
בוקר טוב, מיכל.
בוקר טוב, היי.
נעים מאוד.
נעים מאוד.
קודם יגיד שאני מאוד מעריכה אותך ואת העשייה שלך.
תודה רבה. תודה.
אני אשתף שיש לי ילדה בת 5, ילדה באמת מאוד בוגרת, מאוד חכמה, חברותית, אהובה מאוד. ולאחרונה היא התחילה קצת להתנהג בהתנהגות שהיא פחות אופיינית לה. ניסיתי לברר את שורש הבעיה מול הגננת, ויש לילדה מאוד צורך תמיד להיות שייכת, להיות חלק ממשהו. ובשנה האחרונה, מאז שהתחילה השנה, זה גן חובה, שנה לפני כיתה א', היא התחילה מאוד להיגרר.
זה אותו גן שהייתה פה, סליחה, גם בשנה שעברה?
כן, כן, זה אותו גן.
אוקיי.
התחילה מאוד להיגרר אחרי אחת החברות בגן, להתנהגות שהיא פחות, הייתה מתאימה לה עד היום, הרבה התחצפות והתנהגות שהיא לא הולמת גם כלפי הצוות.
רגע, מי שעשתה את זה כרגע זו ביטח, או זה הילדה שביטח נגררת אחריה?
הילדה
השנייה, אוקיי.
נכון, הילדה,
הילדה השנייה היא ילדה חוצפנית, מרדנית, כן, כאלה.
אוקיי. אבל האחרונה התחילה כאילו כמו ללחוש לבת שלי באוזן. תעשי גם, תעשי כמוני, וזה מה שיוצא כדי להרגיש,
כן, כן.
להרגיש חלק.
כן.
היה לנו הרבה שיחות איתה על זה, היא קצת התייצבה, אבל עכשיו עוד פעם כדי להיגרר, היא מאוד אוהבת לרקוד, היא ילדה שאוהבת להציג את עצמה ולהראות את עצמה, אבל גם במפגשים בגן ובהשתתפות, תעד, בכל פעילות שהיא, הילדה יושבת, אז גם היא מתיישבת ולא משתתפת, וזה מאוד כאב לגננת, והיא עשתה איתי ממש שיחה. ופשוט התחילו עכשיו הימי הולדת של הגן, של הילדים של הגן, ואנחנו מגיעים גם. ופשוט ממש, אני ובעלי ראינו את זה מול העיניים. איך היא לוחשת לה, אל תקשיבי לאמא, בואי איתי.
כן.
עכשיו, כשאנחנו נמצאים, אנחנו מכוונים אותה, אנחנו אומרים לה, את אוהבת לרקוד, את יכולה. אל תרגישי שאם היא יושבת.
אז היא קמה?
כן, והיא קמה, כי אנחנו משדרים לה ביטחון. אבל אני אומרת, היא עולה שנה הבאה לכיתה א', מאוד חשוב לי להכין אותה רגשית גם ל...
תראי, היא מוכנה רגשית. אני רוצה להוריד את רמת הלחץ שלך, יקירה, באמת ובתמים. אני רוצה רק רגע, אני אמצל את ההזדמנות טיפה לדבר על ה... לפעמים אני רוצה להגיד ילד טוב, ילד רע, אבל אין ילדים רעים. אבל אני, בוא נגיד הילד השקט, הרגוע, משתף הפעולה, עם האהבה שלו אל הילד והמשיכה שלו אל הילד או הילדה, המרדנית, התוססת, הקובעת, החוצפנית. שני הילדים האלה, שני הקצוות האלה, מאוד נמשכים זה לזה בגילאים האלה. זה בדיוק הגיל, גיל 5. זה בדיוק הגיל שכל הנושא החברתי מתחיל להיות מאוד חשוב ומאוד משמעותי. בגיל 3 אפשר לראות ילדים שיושבים אחד ליד השני, וכל אחד משחק משהו אחר. בגיל 4 הם מתחילים לשחק ביחד, בגיל 5 הם כבר מאוד מושפעים גם אחד מהשני. זה חלק מההתפתחות הקוגניטיבית והרגשית, וזה בהתאמה לגיל. עכשיו, הקצוות האלה נמשכים, כי הבת שלך נוח לה, היא נהנית ממשהו שיש בחוצפה, בהעזה, בדברים שעושה אותה חברה, והיא לא הייתה בחיים מעיזה לעשות. והשנייה נהנית מהטוב, מהשקט ומהחברתיות של ביתך. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו, וההורים הרבה פעמים, ההורים של הילד היותר נינוח, היותר שקט, לא אוהבים את הקשר הזה. אז אני רוצה להגיד לך כמה דברים, באמת, באמת ובתמים, ותסמכי עליי. אחד, זה זמני. זה יעבור. זה לא מדבר על הבעיה הרגשית של הבת שלך, בשום פנים ואופן. את הבעיות הרגשיות של הבת שלך את יכולה לבחור כשאת מזמינה חברה אחרת הביתה, איך הן משחקות ביניהם, בקשר של הבת שלך עם הגננת ועם התומכת למידה ועם הסייעת, בקשר של הבת אל האמא, אל הסבתא ואל אמא של חברות אחרות שלה. אל תצבעי את כל הילדה בזה שהיא נגררת אחרי הילדה השנייה. מבינה מה אני אומרת? לא להכניס את כולה למסגרת הזאת, הילדה שלי נגררת, כי הילדה שלך מהממת, והיא גם במקומות אחרים לא תמיד נגררת.
אני רק אגיד, מיכל, אבל כן. היא לא הילדה שקטה, שאת מתארת, היא ילדה מאוד מאוד טמפרמנטית, ומובילה, ומנהיגה, היא כאילו...
אז במקרה הזה אולי זה באמת לא הקצוות, אלא איזשהו משהו דווקא מהמשותף. הן שתיהן חזקות, הן שתיהן זה, אבל היא, מכיוון שהחברות הזאת כל כך חשובה לביתך, היא מוכנה להיכנע לכל הדרישות של החברה שלה. וזה מתאים לגיל. זה לא קורה לכל הילדים, זה לא קורה תמיד. יש את הילדים שקובעים ויש את הילדים שהולכים אחריהם. כאן כרגע מה שאת רואה זה חברות מאוד חזקה. כאשר התפקיד של הבת שלך בא, שוב אני אומרת לך, היא שומרת לו... לה נורא חשוב, באופן פסיכולוגי לא מודע, לשמור על החברות הזאת. Mm-hmm. זה נותן לה הרבה, בכל מיני אספקטים. עכשיו, החברה ההיא, יש בה משהו של שתלטנות מאוד חזק. אז היא מפגינה את זה על הבת שלך. זה לא אומר שהבת שלך תיקנה בכל מצב. זה לא אומר שכל החברויות של הבת שלך מהיום תהיינה חברויות של בה הבת שלך משחקת תפקיד של נגררת. זה לא אומר. זה באמת לא אומר, זה לפעמים לא נעים לדעת, אבל זה לא אומר, ואני אומרת לך שוב, זה זמני. ומה שאת יכולה לעשות, זה שני דברים. אחד, זה כשאת רואה את זה, לא לדבר על זה עם הבת שלך. משהו בסגנון, אל תעשי מה שהיא מבקשת ממך, או לא כל דבר שהיא אומרת לך, את צריכה לעשות. אל, אם את עושה את זה, אל תעשי את זה יותר. כי זה להפך דוחף את הבת שלך עוד יותר אליה. זה כמו ההורים שלא מרשים לבת המתבגרת שלהם לצאת עם איזה בן, ואם הם אוסרים והם מאוד תקיפים, היא תצא איתו, אבל שהם לא ידעו. היא תשקר, היא תתחמן, והיא תצא איתו. יש סיכוי מאוד גדול שאיפה שאני מרווחת, מאפשרת, אבל מפקחת, הילדה שלי לבד תבין שזה לא שווה לה וזה לא טוב לה. ייקח קצת זמן, היא תבין. וזאת הלמידה הכי מהממת והכי חשובה.
אבל איך אני מחזקת לה, מיכל?
לא, אז רגע, רגע.
גם במסגרת חברתית,
כן.
היא יכולה להביע את עצמה.
למה? כשהיא בלי הילדה הזאת במסגרת חברתית, היא לא מביעה את עצמה?
היא מביעה את עצמה. אבל את אומרת כאילו שהיא לא מביעה את עצמה כי היא לידה, שזה לא באופי.
לא, מה שאני אומרת זה, שברגע שהן ביחד, הבת שלך עושה או לא עושה מה שחברה שלה אומרת לה. נכון? וזה מבחינתנו נגררת. ברגע שאת...
במקביל, היא גם לא עושה מה שהיא אוהבת לעשות. כולם עכשיו רוקדים או מתכוננים...
נכון, אבל זה קורה שם. זה קורה שם. ואם נאמר הילדה היא תהיה חולה, הבת שלך תקום לרקוד.
בדיוק, זה בדיוק...
נכון, נכון. על זה אנחנו מדברות על אותו דבר. כשהחברה הזאת בשטח, היא תעשה הכל כדי לשמח את החברה הזאת.
כן.
משהו שם מאוד חשוב לה, מאוד עונה על זה, היא כולה בת 5, בואו לא נתבלבל, זה המצב כרגע. עכשיו, אז אני חוזרת ואומרת, שני דברים אנחנו יכולים לעשות. אחד, זה ברגע שמסתיים הגן, עדיין ב5 היא בבית, להפגיש אותה רק עם חברות אחרות. וגם אם מבקש את החברה הזאת, את יכולה להגיד, אתם מספיק חברות מאוד 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 קרובות בגן, אחרי צהריים, אני רוצה שתתחברי לחברות אחרות. אבל לא, אבל אני לא רוצה, אבל אני זה, אבל אני זה. אני יודעת שלא בא לך, אבל כשאנחנו נזמין חברות, אנחנו נזמין חברות אחרות. ואז את מייצרת, את מתעקשת על זה. אם זה מה שחשוב לך, ואת לא אומרת, אני לא רוצה כי היא לא טובה לך, והיא לא חברה טובה ואת לא עושה, לא זה. אלא את אומרת, ילדות צריכות לשחק עם הרבה חברות. ובגן, מכיוון שבגן אתם משחקים המון 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 ביחד, אחרי צהריים זה יהיה עם חברות אחרות. ותתקשי על זה. ואז את מייצרת לה כל יום, או 3 פעמים בשבוע, שעה וחצי או שעתיים, עם מישהי אחרת. ואז את מציגה לה, בתקופה הזאת של חייה עכשיו, כשהיא בת 5, והקטע החברתי מאוד חשוב, את מציגה בפניה, או היא מתמודדת בחייה, עם חברויות אחרות. טובות יותר, פתוחות יותר, שיש לה מקום להביע את עצמה יותר. היא גם תלמד מזה, אבל כרגע זה מה שאת מייצרת, זה אחד. והדבר השני, זה בגן. לבקש מהגננת, הגננת כבר הראה לזה. קודם כל, לא לדבר נגד החברה. לא להגיד לביתך דברים נגד החברה, כמו, אל תעשי כמו מה שהיא אומרת, או למה את לא קמה בגלל שמיכל היא לא קמה? חבל, אין דבר. לא להכניס את החברה למשוואה בכלל. לדבר אל הבת שלך ולגרות את הבת שלך להיכנס לפעילות באופן אחר. וזה באופן של... אני צריכה את עזרתך, את הרקדנית הכי טובה בגן, כולם ילמדו ממך. אפילו שלא בא לך עכשיו, כן, אני לא מחברת את זה לחברה שאמרה לה, אל תקומי. אפילו שלא בא לך עכשיו, זה חשוב לי נורא, ואני רוצה שילמדו ממך, כי את המצוינת בגן, או זה חשוב לי, כי אני יודעת שאת רוצה ותוכלי לעזור לי אחר כך, או... נעים לנו כולנו לראות אותך עושה את זה, או אני יודעת שכשאמא תבוא אני אספר לה איך רקדת וכמה את טובה, וואי, אם את תתגאה כל כך. את מבינה מה אני עושה?
כן.
אני בכלל לא מכניסה את החברה למשוואה. כי ככל שאנחנו נדבר נגד החברה, ככה ביטח יותר תצמד אליה. זה מין משהו כזה אנושי. וזה מאוד לא יוצא דופן לבת שלך, ואני רוצה שתשמחי עליה, שהיא תוציא את הכוחות שלה, זה לא אומר שזה מה שיקרה גם בכיתה א', זה לא אומר, זה באמת לא אומר, יש לך עוד הרבה הרבה זמן עד כיתה א', תשייכי אותה לחברות אחרות, תשלחי אותה לחוג, תרשמי אותה לחוג, שהחברה לא באה אל החוג הזה, ואם החברה מצטרפת לחוג, תחכי שיעור או שניים, אם תראי שזה משפיע על ביתך, אז בצער רב תחליפי חוג. תעשי את מה שאת יכולה לעשות, כי כל הזמן להיות במקום שאומר לילדה, אל תה, אל תה, אל תה, למה את ככה? לא, אל תה, כל מה שאת במקום הזה, את בעצם חסרת אונים, את חלשה גם בעיני עצמך, וגם באמת זה לא מקדם, כי את לא יכולה לגרום לילדה להתנהג אחרת. כשהיא עם החברה, היא נורא רוצה את החברות הזאת, והיא מסכימה להיות כנועה, עד הרגע אני אומרת לך שהיא לא תאהב את זה. תני לה ללמוד לבד שזה לא טוב לה. כרגע לדעתי כל ההתנגדויות דוחפות אותה לזרועות החברה הזאת עוד יותר.
כן.
אז צריך, זה צריך לעשות פה בחוכמה, אבל אני חוזרת ואומרת שוב, זה מוכר לי מכל אחד מארבעת ילדיי, זה מוכר לי מאוד כמורה ואחר כך גם כגננת בכל מיני גילאים, זה עובר. במיוחד שאת יודעת שהאופי הפנימי, הסגנון האישי, האובייקטיבי של הבת שלך, הוא אומץ.
בדיוק.
אז זה יבוא, זה יבוא, זה יצא לפועל. זה יצא. היא לא משנה את האופי שלה עכשיו. זה זמני. זה משרת אותה כרגע, זה מה שנקרא אינסטרומנטלי. זה משרת אותה כרגע זמני. כרגע, כדי להיות חברה של החברה הזאת, ואני לא יודעת למה, כי אנחנו לא בקליניקה ואין לי מספיק מידע. אבל כרגע, כדי לא להפסיד את החברות עם החברה הזאת, היא מוכנה להיכנע. היא מוכנה לעשות כל מה שהחברה אומרת. זה נקרא אינסטרומנטלי, זה נקרא, זה כרגע. זאת חברות של כרגע, שיושבת על איזשהו סוג של אינטרס מאוד קטן.
את ממש מדויקת, כי את צודקת, אני לא צריכה להשתמש בשם של החברה, אבל בדיוק כשאני שואלת אותה, למה את לא משחקת עם עוד ילדים? היא כן חברה של כולם. אז היא אומרת, עם מי אני כבר אהיה חברה? כאילו זה גן שיש רוב של בנים, הם ממש חמש בנות כן. בכיתה. כן. היא אומרת, עם מי אני אשחק? היא כן מחפשת את הטמפרמנט ואת ה...
כן, כן. אז מצד אחד טוב לה מאוד, היא מצאה חברה טובה, מעידך, משהו בחברה הזאת מאוד אוהב לשלוט, אז היא שולטת על ביתך. עד הרגע שזה לא יתאים לבת שלך יותר, או שהיא תפגוש חברה אחרת, או שאת אחרי צהריים תחברי אותה לחברות אחרות, או שאת, את מבינה, תעשי איזשהו חוג, גם כן של בנות רוקדות, או תוססות, או קופצות, או משהו, ואז היא תתיידד למישהי אחרת, עם מישהי אחרת שם. כן? כרגע באמת יש חמש בנות, היא מצאה דווקא את המישהי שהכי מתאימה לה, והמישהי הזאת קובעת עליה. זה יעבור. אל תלחצי. זה לא נעים לראות את זה, אבל זה יעבור. בעיקר אל תשימי על זה דגש, ולשים דגש זה אומר להתעסק בזה ולדבר על זה.
כן.
בהצלחה, יקירתי.
תודה, תודה רבה.
בבקשה, בבקשה, כל טוב, שבת שלום. אני רק רוצה להוציא מזה דבר אחד למאזינותיי ומאזיניי העיקרים וגם סיוון. הדברים האלה הם זמניים. מערכות יחסים בין ילדים הם אימון נלמד ונרכש. הם מתאמנים מה טוב לי, מה לא טוב לי, מה כדאי לי, מה לא כדאי לי. היא עושה מה שחשוב לה כאן ועכשיו, ועם הזמן היא תאהב את זה פחות. היא חזקה, אני צריכה לסמוך עליה, היא מקובלת, אני צריכה לדעת שיש לה את הקישורים החברתיים לעשות את זה. כרגע התנאים, רק חמש בנות וכל הדברים האלה, כן? אז כרגע אלה התנאים. דרך אגב, מה שלא אמרתי לאימא, אולי מאזינה, גם אפשר לראות אולי לחבר אותה לאיזה בן. כי אמי כזאת היא חזקה ותוססת וזה, יכול להיות שגם יכול להיות לחבר טוב בגן, שזה גם כן משהו נהדר מלשחק איתו אחרי צהריים. אז זהו, בהצלחה. ואל השיחה הבאה. שלום, בוקר טוב.
שלום, מיכל, מה נשמע?
בסדר, בוקר טוב.
בוקר טוב. יש לנו ארבעה ילדים. רציתי לדבר על הבת, בת 9. בכיתה ד' אני מרגישה שהיא לא מעריכה מה שאנחנו ההורים עושים בשבילה, אפילו אני יכולה להגיד מזלזלת. זה החל מדוגמאות קטנות, כמו למשל הייתה לעבודת הגשה לבית ספר, זה בית ספר בעיקרון בלי שיעורי בית ועבודות, אבל לחנוכה היה חופש ארוך, נתנו להם איזו עבודה קטנה, ישבה עליה, והיא לא הספיקה לסיים אותה בזמן, בערב אני ככה ערכתי לה אותה, סיימתי, למחרת בא להדפיס לה אותה, ואמרתי לה, כל מה שנשאר לך זה לשבת ולקרוא ולראות שאת מבינה הכל. והעבודה נשארה ככה על השולחן, והיא לא ישבה ולא קרא אותה ולא הסתכלה ולא שום דבר, עד שהזכרתי לה אחרי כמה ימים, כבר בכעס. כאילו, עשינו הכל, ואת המעט שהיא צריכה לעשות לא עשית.
אבל רגע, היא לא הייתה צריכה להגיש את העבודה הזאת?
כן.
היא לא הגישה אותה בזמן?
זכו להם את זה בכמה ימים, אז היא הייתה רגועה שיש לה עוד זה, עוד כמה ימים, ולא ישבה ולא קרא אותה, ולא הגישה אותה. היום, בבוקר כבר התעצמנתי עליה, אז היא על הבוקר ישבה ו... כאילו איך שאמרתי לה.
אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, אני סקרנית. לו הייתה צריכה להגיש את העבודה ביום שלישי שבוע הבא, והעבודה עדיין נשארת שם על השולחן, האם לדעתך ביום שני בערב הייתה לוקחת העבודה, קוראת אותה ואז מכניסה לילקוט?
לא.
היא פשוט הייתה מכניסה לילקוט.
היא לא הייתה זוכרת. זה היה נשאר שם עד שאו אני או המורה, היינו אומרות לה, מה קורה?
עכשיו, מה בעצם פה הרגיז אותך הבוקר? זה שבעלך ואת עבדתם, או זה שהיא מזלזלת בשיעורי הבית, או זה שהיא לא עוקבת אחרי, מה בעצם פה הרגיז אותך?
זה הכל ביחד, אבל בעיקר חוסר הערכה אלינו.
תראי, כי מה שאני שומעת כאן כרגע, זה את מפרשת את זה כחוסר הערכה אלייך, אני יכולה להגיד, לכן אני יכולה לשאול עוד הרבה שאלות, אבל בעיניי זה נראה כמו משהו, כמו עבודה שהייתה ממש לא חשובה לה. ובגלל זה היא לא זכרה אותה בכלל גם לגמרי. אולי אם היא הייתה יושבת ועובדת ומתאמצת ועושה הכל לבד, היא הייתה אולי זוכרת יותר, וזה כבר סיפור אחר. תני לי עוד דוגמה.
אני אתן לך עוד דוגמה.
כן.
היא נמצאת בחוג, חוג תחרותי, שחייה אמנותית, שהיא מאוד אוהבת, וזה המון אימונים, היא ממש, היא מחכה לזה, והיא טובה בזה, והיא מנצחת, והיא זוכה במדליות, באמת, באמת, היא משקיעה שם, והיא אוהבת. והיא צריכה, היא הייתה לתחרות ביום שישי, היא הייתה צריכה להביא בגד ים שחור, והיא באה להיכנס למים לתחרות, כבר הייתי איתה שם, במקרה זה היה בעיר שלנו, שזה פעם ראשונה, זה חשוב לסיפור, היא באה להיכנס, להתלבש על בגד ים, או אמא, בגד ים השחור שלי לא פה. אמרתי, מה עושים? טוב, אני טסה הביתה להביא לה, היא לא יכולה להתחרות בלי זה. אחר כך נדבר ונראה מה עושים וזה, אבל אני דבר ראשון, נוסעת הביתה, מגיעה הביתה, לא מוצאת את הבגד ים, מתקשרת אליה, ליה, איפה שמת אותו? אז היא אומרת לי, הנה הוא פה כן בתיק. חזרתי כל כך עצבנית, אמרתי, גם אני לא בדקתי בתיק, כי שמחתי עליה, כן, וכי רציתי כמה כן, שיותר מהר כן, להביא, אחרת היא לא,
כן.
הגיעה התור שלה, אין לה בגדם, היא לא מתחרה, לא יתנו לה. וגם היא כאילו,
בסדר,
וזהו, והיא אחרי זה לא התנצלה לו, היא לא הרגישה בכלל משהו שנסעתי במיוחד להביא לה, וזה שהיא שכחה, כן. וכאילו...
אז בואי אני אגיד לך רגע משהו כללי, משהו כללי. אנחנו, בוודאי גם ילדים, אנחנו מעריכים דברים כשהם עלו לנו ביוקר. זאת אומרת, רק, ילד מעריך כסף, ילדים לפעמים רוצים, אני רוצה כסף, אבל מעריך כסף רק אחרי שהוא עבד בשבילו. או אחרי שהוא קיבל אותו, אפילו הוא לא עבד בשבילו, הוא קיבל אותו מסבתא, או ממישהו לא חשוב, והוא נורא רצה לבזבז על ממתקים, או על מתנה לחבר, או על זוג נעליים, אבל הוא לא בזבז כי הוא שומר, כי הוא רוצה להחליף את הטלפון. אז הוא מעריך. אנחנו מעריכים רק דברים שאנחנו עובדים עבורם קשה. משהו של מאמץ היה צריך להיות שם. אחרת, אנחנו פשוט לא מעריכים את זה. עכשיו, ילדה בתשע, שיכול להיות, אני עכשיו מנחשת קצת, כי לא, אי אפשר, דרך הטלפון בקליניקה הייתי שואלת הרבה יותר דברים, שיודעת שאמא תקפוץ ותטפל בעניינים. היא שקטה, היא סומכת עליכם, היא יודעת שאני אבקש אם את תצא מגדרה כדי לעזור לי, היא יודעת שזה יקרה, היא חשה מאוד בטוחה, היא גם מאוד נהנית מזה שיש לה הורים כאלה, אבל היא לא מעריכה את המאמץ שלהם. זה הבדלים לגמרי שונים. יש פה ילדה שאולי מאוד אוהבת את ההורים שלה ומאוד סומכת על אמא שלה, אבל לא מעריכה את המאמץ שאמא שלה עושה עבורה. זה, את מבינה, כדי שהילד, זה קצת כמו סמכות, כדי שהילד יעריך אותי, אני קודם כל צריכה להתנהג באופן כזה, שאני מעריכה את עצמי, ולכן אני לא משרתת של אף אחד. ברצינות אני אומרת, למשל, הדברים הכי קטנים, כמו, הכנתי ארוחת ערב, הילדים באו כבר בגיל 3, הילדים באו, ישבו, והילד אמר, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רעב, אני לא רעב, ואני אומרת לו, מאמי, זאת ארוחת הערב האחרונה. אני לא ניגשת למטבח לעשות עוד. תאכל, כי אחר כך זה מקלחת סיפור והולכים לישון. בסדר, בסדר, ואני לא רוצה. והוא לא. סיכמנו, ניקינו, מקלחת, סיפור, ואז הילד אומר, אני רעב, והוא באמת רעב. הוא באמת רעב. השאלה אם אני אמא פריירית שנותנת לו ארוחת ערב, או אני אמא שאפשר לסמוך עליה ומילה שלה היא מילה. אם אני אמרתי שלא זורקים אצלי אוכל, ואני אמרתי שאני לא נכנס למטבח לארוחת ערב שנייה, ואם אני אמרתי שארוחת הערב זה כולנו, ואני אמרתי, מתוקים, אתה לא תאכל עכשיו, אתה תהיה רעב, ולא אוכלים אצלנו רגע לפני השינה ושולחים לישון. זה מה שאני צריכה לעשות. ואז...
וככה אצלנו בבית, אבל מיכל,
כן?
גבולות מאוד מאוד ברורים.
אוקיי.
וגם בנושא, בהרבה נושא, באמת.
אז יכול להיות.
אבל פה זה בכל כך הרבה רגע... תחומים שאני כבר לא יודעת איך לעשות, לשים את הגבולות בואי, האלה.
אז אני אגיד לך מה, אז אני שואלת את עצמי, האם את אולי שמה את זה במילים הלא נכונות?
מאוד יכול להיות, ואני כועסת את... עליה, ואני לא רוצה לכעוס עליה.
לא, כי את גם כועסת על עצמך.
אני רואה שאתה יחסים איתה.
כי אני חושבת...
תכף בגיל ההתבגרות, אני לא רוצה להיות איתה.
בואי נגיד לך מה אני חושבת, שהתהליך הוא כזה. התהליך הוא, ושתי הדוגמאות פה משרתות רגע את אותו דבר שאני רוצה להגיד לך. כשאת ראית את העבודה, או כשאת התקשרת ואמרה, בגד ים השחור פה, בעצם ברגע הראשון, כעסת על עצמך. אני הייתי אומרת לעצמי, איזה מטומטמת את. לעצמי, על עצמי הייתי אומרת את זה. תראי איך את, הייתי אומרת לעצמי, נגיד אם זו את, תראי איך את נופלת בפח. את עושה, את עושה, את עושה, את עושה, הילדה לא מעריכה ולא שמה לב בכלל. או, תראי איזה טיפשת. הילדה לא מחפשת כמו שצריך, יודעת שאני הפריירית, שאני אלך לכל מקום. זאת אומרת, הכעס הראשון שלך הוא על עצמך. אבל, מכיוון שזה יושב, על איזושהי אג'נדה של אני אמא טובה ואני אמא מסורה, של מה זה אומר להיות אמא לילדה המדהימה הזאת, כי היא ילדה מדהימה, נכון? אנחנו מסכימות?
ממש.
ממש. אז באותם רגעים, בעצם, את בעצם כועסת על עצמך ברגע הראשון. למה עוד פעם נפלתי בפח? שוב אני עושה לה משהו, שוב אני קמה והולכת, שוב אני לא מלמדת, אני לא מלמדת אותה שאם אין בגד ים, היא לא תוכל להיות בתחרות. שוב אני לא מלמדת אותה שהיא תבוא לבית ספר בלי עבודה, שהעבודה תישאר על השולחן. שהיא תבוא לבית ספר בלי עבודה ותתמודד עם הדבר הזה. אני כל כך רוצה לעזור לילדה, שכשהיא לא עומדת בסולם הערכים שלי, בקנה המידה שלי, בחריצות שלי, בזיכרון שלי, בהשתדלות שלי, אני כועסת על עצמי למה זה לא קורה. ואז בעצם לדעתי את מעבירה את הכעס אליה. ואת כועסת אליה ואת אומרת, ואת אמרת נורא יפה ובכנות, גם כעסתי על עצמי למה לא חיפשתי בתיק. לכן אני חושבת שפה צריך להיות השינוי. השינוי צריך להיות במקומות שקודם כל אל תעשי שינוי. השאלה באיזה תדירות זה קורה. אם זאת בעיקרון ילדה טובה, כי מה היא חוץ מאשר המקרים האלה? האם היא אחראית? האם היא מסדרת הילקות? האם היא נדיבה? האם היא עונה בנימוס? האם מבקשים ממנה משהו? אז אחרי הפעם השנייה או השלישית שמבקשים היא גם עושה את זה. זאת אומרת, היא משתפת פעולה. האם המורות צבעת רצון? תראו איך היא משקיעה והיא הולכת לחוג והיא כבר בתחרויות. זאת אומרת, באמת, ילדה מדהימה.
כל מה שאמרת, התשובה היא כן.
זהו. ואז אני רוצה לבדוק את עצמי,
מחוץ לבית, כי בתוך הבית, לא, היא גם בתוך הבית מאוד מנומסת, ומאוד זה, ומאוד עוזרת בבית והכל, אבל היא יכולה, היא תעבוד על משהו, על איזושהי יצירה במטבח, היא תשאיר את כל הבלגן של המפוזר, ואנחנו מבקש ממנה 10 פעמים לאסוף, והיא אומרת לי עוד שנייה, עוד שנייה, עוד שנייה, וזה לא קורה.
אוקיי, שזה יכול להיות כל מיני דברים, זה יכול להיות כי נכנס לגיל ההתבגרות. אז קודם כל, את צריכה פה להבין, שכשהיא עושה בלגן, ואת קוראת לה, קוראת לה, קוראת לה, קוראת לה, וזה לא יקרה, קודם כל תפסיקי לקרוא לה, לקרוא לה, לקרוא לה, וזה לא יקרה. כי אז את מחלישה גם את עצמך, ואז את מתעצבנת למה היא לא משתפת פעולה, אבל למה נתתי לה מראש? כי ידעתי שהיא לא תבוא, נכון? זה בדיוק אותה סיבה. זה בדיוק כמו עם העבודה ועם הבגד ים. אותו דבר. בעצם את יודעת שהיא לא תסדר. אבל את עדיין מצפה שזה כן יקרה כמו שאת רוצה.
נכון.
עכשיו, זה לא יקרה כמו שאת רוצה. ואני לא יודעת למה, אני כרגע בכוונה לא נכנסת ללמה. זה לא יקרה כמו שאת רוצה. ולכן אני רוצה אותך, אצלך בראש, מתחילה לחשוב אחרת. כשהילדה הולכת למטבח ורוצה להכין כל מיני דברים, את כבר יודעת שהיא לא תסדר אחריה, ואת גם יודעת שאת תבקשי ממנה לסדר, ואת גם יודעת שהיא לא תסדר, ואת גם יודעת שאת תתעצבני עליה, ובסוף את תסדרי את זה לבד. אם את כבר מכירה את כל הסנריו, והיא כבר בתשע, למה את מצפה שזה יהיה אחרת? אז מהרגע שהיא אמרה, אני הולכת למטבח לעשות, או מהרגע שרצית לקרוא לה, לבוא למטבח לעזור לך, תעצרי שנייה, ותגידי, רגע, למה אני עושה את זה לעצמי? למה אני מאפשרת לה? למה אני מבקשת ממנה? אני הרי אני יודעת מה יקרה הסוף. אז או שמראש אני לא אאפשר לה יותר להיכנס למטבח ולעשות את זה, ובלי כעס, ונגיד לה, מאמי, אני לא מסכימה, ואת יודעת למה? כי אני גם לא רוצה לריב איתך, כי את עושה דברים נדרים, אבל בסוף אני עושה את רבה איתך, שלמה את לא מסדרת. אז בואי נחסוך מאיתנו מריבה, אני אוהבת אותך, אלוהים אדירים, מיליון תלפים, את מהממת, אבל אני לא מסכימה שתיכנסי למטבח, לא, 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 לא. אבל אם אני מבטיחה, אני מבטיחה, לא, 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 לא.
בדיוק, שם תתחיל המריבה.
לא, לא, זה לא, זה לא מריבה. זה לא מריבה. זה לא מריבה. ואפילו גם אני לא רוצה שזה יהיה ויכוח. ואת אומרת לה, לא, 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 ואומרת, אמא, 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 אבל אני מבטיחה, אבל באמת, אבל נסדר. ואני אגיד לה, מתוקה, אני יודעת שאת רוצה. כרגע את מתכוונת, אבל אני גם יודעת שזה לא יקרה. אני כבר, תקשיבי טוב למילים שאני אומרת. אני כבר יודעת שאני לא אוכל לסמוך עלייך בעניין הזה. כי למרות שאת נורא רוצה, זה אף פעם לא קורה. ולכן את לא נכנס למטבח. אבל אמא, אבל אמא, אבל... אני גמרתי עם הוויכוח הזה. אבל אמא, אבל באמת, אני רק... אבל אני גמרתי עם הוויכוח הזה. אבל אמא, אבל באמת, אני אומרת לך, תני לי לעשות, תראי. מתוקה אהובה שלי, אני גמרתי עם הוויכוח הזה להיום. ולכי, תיכנסי לשירותים, יש לך פיפי, שימי שם בשירותים ז'ורנלים, תשימי זה חדר בריחה. כשאת אומרת, מתחילה המריבה, זה אומר שאת נופלת בפח ואת עונה לה כל הזמן ורבה איתה. את המבוגר. תחליטי מתי את מפסיקה לענות לדבר הזה. עכשיו, לא לענות וללכת. להגיד לה, אני סיימתי. אבל, 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 אני כבר לא מדברת על זה יותר. אבל, 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 הדיון כבר סגור. אבל, 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 רגע, סליחה, יש לי פיפי דחוף. ולכי לשירותים. את מבינה מה אני עושה?
את יודעת משהו, מיכל? היו דברים כאלה, והיא סדרה, כאילו, במתי שהיא ככה מבטיחה לי, היא מסדרת אחריה.
אז תחליטי את. אז
אם אני קוראת 10 פעמים, ואני בפעם ה-11 צועקת, בצעקה היא באה. אז אני אומרת לה, אז אני פעם הבאה אצעק מראש. למה אני צריכה לבקש 10 פעמים?
או שאת יכולה להחליט. טוב, זה קלאסי דרך אגב, זה ילדה מדהימה שזה קלאסי, או שהיא ילדה בריאה בנפשה, שתדעי לך, ממש, ממש, או שתחליטי שאת, נכון, א', את צודקת, אם את יודעת שהצעקה מביאה אותה, על הפעם הראשונה תשאגי, והיא תבוא, למה לך את כל הדרך עד אז, למה לך להתעצבן, זאת הטקטיקה, זה מה שמפעיל את הילדה, טרח, תצעקה, אבל אם את אומרת לעצמך, לא מתאים לי, לא רוצה לצעוק, אל תכניסי אותה למטבח, או לכל אירוע אחר שאנחנו מדברות עליו. אל תעשי את זה, תגידי לי, אני לא בא לי לצעוק. אני לא רוצה שזאת תהיה את הדרך. אני לא רוצה שזה יהיה טיב יחסנו. אני לא רוצה שזאת תהיה הדרך שבה אני זוכה ממך לשיתוף פעולה. לא, סליחה, את לא נכנס למטבח. אבל, אני... לא, אבל, לא, אבל יש לי פיפי. מבינה מה אני עושה כאן? זה תמיד בסוף חוזר אלינו. מה אני עושה, איך אני מהיום מגיבה אחרת, שמלמד את הילדה הזאת, או להפסיק, או לשתף פעולה, או להפסיק להתווכח, את מבינה? כל מיני דברים כאלה. זה המסר, זה לא היא, כל זמן שאת מצפה שזה יהיה ממנה. זה לא יקרה. זה לא יקרה.
ומתי אני יודע שהיא למדה את הלקח, וכן אפשר כבר לאפשר לה?
את תחליטי לבד. אחרי פעמיים, היא אומרת, אם אני יכולה היום, תגידי לה, לא, אני עדיין לא שקטה על הדבר הזה. ואז היא אומרת, אחרי ביום השלישי, היא אומרת, אמא, נו, די, באמת, באמת, אני יכולה היום, תגידי לה, יאללה, בכיף, אבל אני אגיד לך מה הציפייה שלי. כי אם היא לא תקרה, אז האיסור יהיה הרבה יותר גדול. והציפייה שלי זה שאחרי שאני מבקש ממך בפעם השנייה, בלי לשאוג, את מפסיקה את כל מה שאת עושה, ואת הולכת לסדר אחרייך. אז היא תגיד לך, בטח, 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 בטח. עכשיו, זאת ההזדמנות השנייה שנתת לה. מבינה? ואז היא הולכת, היא עושה מה שהיא עושה, והיא לא, יכול להיות שהיא תסדר, אבל יכול להיות שהיא גם לא תסדר אחריה. ואז את אומרת לה, מיכלי, לסדר, מאמי. היא לא באה. ואז תרים את הכל ותגידי, מיכלי, פעם שנייה, בואי לסדר אחרייך. עכשיו, או שהיא תבוא או שהיא לא תבוא. אם היא תבוא, תגידי לה, יופי שבאת. את צריכה עזרה באיזשהו דבר, או שאת משתלטת על העניין הזה? את שמה לב מה אני עושה פה? אם היא לא תבוא, אל תגידי מילה, תחי, סדרי, ועכשיו אל תתני לה לעשות את זה חודש, לא יודעת כמה. אל תתני לה. תגידי לה, אני לא יכולה לסמוך, אני לא יכולה לסמוך, את מבטיחה הבטחות ולא עומדת בהם, אז אני מבינה, זה קצת קשה לך, יאללה, בואי נמשיך הלאה. לא חייב להיות הדבר הזה דווקא. מבינה? ואני חושבת שיש לך איזושהי ציפייה, רק תבדקי את עצמך. אני לא, אנחנו לא יכולים לעשות את זה דרך את הרדיו, אבל רק תבדקי את עצמך, האם יש לך איזושהי ציפייה שהילדה לא יכולה לעמוד בה? או, האם יש עוד דרך לגייס את הילדה? זאת אומרת, אפילו כשהיא אומרת, אמא אין לי, לדעת, לזכור, שאני צריכה לפנות, לרוקן, לעשות וזה, ולבדוק אולי הבגד ים השחור, נקרא לזה בגד ים, כן? שם קוד, בתיק. או, כשאני רואה את ה... עבודה יומיים על השולחן, לפני שאני מתעצבנת בעצמי, אני באה ואני אומרת לה, מאמי, העבודה כבר יומיים על השולחן, את מחזיקה את העבודה ביד, את נותנת לה אותה ביד, ואת אומרת לה, תקראי את זה עכשיו בבקשה. הבנת? ואם היא אומרת לך אחר כך, את אומרת לה לא עכשיו. היא אומרת לך אחר כך, את אומרת לה לא עכשיו. היא אומרת לך אחר כך, את אומרת לה לא עכשיו. ואת לא יוצאת משם, עד שהיא אומרת, טוב, נו, אוף. והיא לוקחת והיא קוראת.
אבל מיכל, איפה האחריות שלה לבוא
ולראות אותה בעצמה? אבל יש לה המון אחריות במקומות אחרים.
בדיוק. רק איפה ששום לה יש לה אחריות.
אז אני לא יכולה להגיד עליה שהיא ילדה לא אחראית. כי אני לא יכולה, כי יש לה אחריות במקומות שבהם יותר מעניינים אותה, יותר מהנים אותה, יותר חשובים לה אולי. במקומות אחרים היא יודעת שאם אתה עושה את העבודה בשבילי, אז מהמקומות האלה, תתחילי להחריג את עצמך באהבה, בנחישות ובעקביות, לא להפסיק, לעולמי עד. את מבינה? זה משהו אחר בהסתכלות על ההתנהגות של הילדה. זה לא שהיא לא אחראית, אלא במקומות מסוימים, לא בא לה, היא לא משקיעה, היא לא לוקחת אחריות. אבל זה גם לא נכון, היא לא לוקחת אחריות, היא פשוט לא עושה את זה עבור עצמה, כי היא יודעת שיש אותי. שעושה את זה בסוף. אז זו מחשבה נהדרת, שהילדה יכולה לסמוך עליי, מצד אחד היא מאוד אחראית, כשהיא עצמאית והיא עושה דברים, היא מאוד אחראית, היא תכף יוצאת לעולם, והיא גם לא צריכה אותך בכלל. עכשיו, מצד שני, היא סומכת עליי, דבר מדהים, דבר נהדר. אז יש מקומות שבהם אני רוצה, שהיא תפסיק לשנע אותי, והיא תפסיק לדבר הזה, והיא תראה קצת יותר אחריות, עוד בעוד כמה מקומות שאני הייתי רואה, בהם תעשי שינוי. ותקשיבי לשיחה הזאת, כי יש בה המון פתרונות להרבה מצבים אחרים. תקשיבי שוב ושוב באתר שלנו ברדיו. אוקיי?
אוי. בסדר.
חשבתי שברחת, חשבת.
לא, לא, אני איתך, משמתי עמוק.
תקשיבי, ויש לך שם את כל הפתרונות, יקירה.
בסדר.
שבת שלום, ותהנים הילדה המוצלחת שלך. כל טוב, כל טוב, שבת שלום. חבר'ה, אתם ממשיכים להתקשר ל-0552-103-103 ושולחים הודעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70 ואני יוצאת לכמה דקות של פרסומות ואתם לא הולכות ולא הולכים לאף מקום כי תכף אני חוזרת.
מיכל דליות ב-103 FM
שלום. אוי אוי, הייתי על המוזיקה אבל הנה אני. שלום, היי.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלן.
אני מאוד קוראים לי אלכסנדר, אני אבא ליאון נתן, בן 3, כמעט עוד חודש וחצי, והסיבה שאני מתקשר, זה נראה לי פשוט יכול להיות רלוונטי להמון הורים. יש לנו כלב, בן 10.5, שחלה בסרטן, ואנחנו הולכים להרדים אותו לצערי.
כן.
כן, ועכשיו הכלב, הילד נורא מחובר לכלב.
ברור, וואי וואי וואי.
ואנחנו לא יודעים איך לשקף לו את זה. אם לומר את האמת, אנחנו כרגע אצל הווטרינר כדי לראות מה הולך להיות, ואולי מפה, אולי גם מפה זה יקרה, ואז אנחנו צריך לאסוף אותו מהגן, ואנחנו לא יודעים מה אנחנו הולכים להגיד לו.
אני אגיד לך, אני קובי, אני אגיד לך בדיוק מה שהולכים להגיד לו, ודווקא בגלל שהוא בן 3, ככל שהילדים יותר צעירים, יותר קל להגיד להם את האמת. ואני אגיד לך גם למה, בגלל שהם לא מבינים את המשמעות של זה, ואני אסביר לך. קודם כל, אתם אומרים לו, איך קוראים לכלב?
שלומפר.
איזה שם מהמם. דרך אגב, אני הרדמתי את הכלבה המדהימה שלנו, בגיל 12 וחצי, ובכיתי כמו תינוקת. ישבתי באוטו עם הרצועה והקולר, בוכה, בוכה, בוכה. ממש. אני כבר לא מדברת על המחשבות של מוות כהקלה, אבל זה לשיחה אחרת.
כן.
תראה, אפשר להגיד לו, אם אתם חוזרים עם שלומפר הביתה, אז אפשר להגיד שלומפר נורא חולה, אולי כואב לו, אולי כבר בעצם אמרתם את זה, ואולי גם לא. אבל אולי אפילו לא הייתי מחברת בין המחלה לבין המוות. אפשר גם לחסוך על זה. אבל ברגע, באותו יום שאתם, או היום שאתם חוזרים בלי שלומפר, או באיזשהו יום שזה יקרה, קודם כל אין מה להכין ילד בן 3. להגיד לו הולכים, להרדים את הכלב, לא, אין זה. אלא זה הרגע שבו באים ואומרים לו, אנחנו רוצים לספר לך משהו עצוב, שלומפר מת. עכשיו, ילד בן 3 שמע את המילה מת. עכשיו, לא נפטר דרך אגב, נפטר זה לא מילה. נפטר זה מה זה, זה... מישהו שאל אותי, מי פיט... פעם ילד קטן שאל את ההורים, אז מי פיטר אותו? למה פיטרו אותו? אוקיי? ילדים לא... מה זה נפטר? עכשיו, ילד יודע, ילד בן 3 ראה כבר ציפור מתה, פרח מת, כלב מת, שמע את המילה, פיו פיו, אני הורג אותך, אתה מת, והם עושים ככה עם הלשון בחוץ או בלי הלשון בחוץ. וגם אם הם לא עשו, אז איכשהו זה ישנו שם. ולהגיד לו, ונגיד לך מה היה, שלומפר היה מאוד 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 זקן ומאוד מאוד 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 חולה. וכשכלבים, ותגיד בכוונה כלבים, כי אני לא רוצה שיעשה כרגע הקבלה לסבא שלו, אוקיי? וכשכלבים הם מאוד 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 זקנים ומאוד מאוד מאוד חולים, הם כאילו הולכים לישון, אבל הם בעצם מתים. מת זה אומר ממוש שלא נראה אותו יותר. זה אומר שכבר לא היה לו כוח לשחק איתנו, ולא היה לו כוח לאכול ולישון, ובגלל זה אין לנו אותו יותר. ואתה רואה שאמא עצובה וגם אבא קצת עצוב, ונראה נתגעגע אליו. הילד שמע, לא ברור כמה הוא הבין מתוך זה בכלל. והוא בא הביתה, ויש סיכוי שהוא שואל, איפה שלומפר? ואז אומרים לו, אני מזכיר לך מתוקי שהוא מת, שהוא איננו, שלא נראה אותו יותר. עכשיו, תראה את ההבחנה, בין להגיד לילד שמישהו מת, זה איננו, ולא נראה אותו יותר, ונזכור אותו, ויש לנו תמונות איתו, לבין להגיד למבוגר מת. כשלנו אומרים מישהו מת, ישר על מה אנחנו חושבים? על השכול, על האבל, על הצער, על הכאב, על ההבנה של האובדן האינסופי הזה. את זה אנחנו מבינים. לילד אין כזה ידע. אין. הוא לא מבין את המשמעויות. מבחינתו, שלומפר מת, זה שלי אין את שלומפר. אבל אני רוצה ששלומפר יבוא. אז להגיד לו, שלומפר בארץ המתים אותו, כי איפה זה? אני לא יודע, רק כלבים מתים הולכים לשם. אין. זה העניין. קודם כל, את הסיפור הזה צריך לסגור, בלי לכתוב מכתבים. אני רוצה להגיד לך פעם משהו. אנחנו טיפלנו בילדה בת 6, שפחדה מאוד ממטוסים. אני זוכרת שסיפרתי את זה פה לפני שנים. לקח לנו זמן לדובב אותה ולהבין שכל פעם שהיא שומעת מטוס בשמיים, היא פוחדת שהוא יפגע בסבתא שלה.
אוקיי.
הבנת את הקטע. עכשיו, לא כולם חושבים, לא כולם מגיעים למסקנה הזאת, אבל עובדה שכן. כי חשיבה, הקוגניציה של ילדים, חשיבה של ילדים היא קונקרטית, כאן ועכשיו. כשהוא שואל איפה שלומפר, אפשר להגיד לו, בגינה, ישן בחדר, או בארץ המתים. זהו. הנוכחות שלו שם. לכן דרך אגב, שאמרו לסבתא בשמיים, אז הנוכחות של סבתא היא שם. אז המטוס יכול לפגוע בה, לא? נכון?
כן.
עכשיו, לכן הסיפור הזה צריך להיות סגור, וזה סיפור מאוד עצוב. והוא נורא התגעגע אליו. זה באמת, כולם צריכים להתגבר על הדבר הזה.
אפשר רק שאלה אחרונה?
בטח, גם אפשר רק לפני האחרונה, כן.
אני בטוח שאחרי הדבר הזה תצוץ השאלה, גם אני אמות?
אז א', אתה יכול לשקר, אני הייתי משקרת. ואני הייתי okay. אומרת, ממש לא. זה רק כלבים נורא זקנים ונורא חולים. והייתי מחכה שהוא יהיה קצת בן ארבע או קצת יותר, שהוא יבין את המשמעות של מוות באופן אחר. אבל יש הורים שאומרים, לא, 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 לא משקרים לילדים. אז אפשר להגיד, ואני לא אוהבת את זה, תכף אני אגיד לך גם למה, להגיד, מתוק שלי, כולם בסוף מתים, אבל זה יהיה עוד הרבה, 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 הרבה שנים, והרבה, הרבה, הרבה, הרבה זמן. אני לא אוהבת את זה, כי לילד אין תפיסה של זמן. וברגע שאישרתי לו שיש לו יכולת למות, זה גם יכול להיות אחרי שהוא יעשה אפצ'י או מחר בבוקר.
כן.
כי אין לו תפיסה של זמן. אין. תפיסה של זמן, של סדר, של חיסכון, של היגיינה, של כבוד. זה רעיון מופשט, סכנה. זה רעיונות מופשטים. עד שהילד לא מתמודד. מה זה סכנה? מה זה סכנה? מה זאת אומרת זה לא בריא? מה זה אומר בריא? מה זה לא בריא? מה, ניתן לו עכשיו הרצאה על חלבונים, על נטרן, על מה בדיוק?
כן, ברור לי.
ילד שאומרים לו, אתה רוצה 20 שקלים, הוא לא רוצה את זה בשטר של 20 שקלים, הוא רוצה את זה בארבע מטבעות של חמש. למה? כי זה יותר.
נכון.
זהו. לכן, לכן, אם יש צורך לשקר, לבלף, להגיד חלקי אמת, אני שם כשהילדים הם צעירים, ואם יום אחד הוא יבוא ויגיד לי, היי, למה שיקרת אותי? אני אגיד לו, כי זה מה שהיה נכון להגיד לך כשהיית אז בן שלוש, ושלא תפחד שהוא לא יום אחד תמות כמו שלומפר, ולא נראה אותך יותר. היום אתה מספיק נבון וחכם, שאתה מבין דברים באופן אחר.
הבנתי.
זה סביב העניין הזה. אני רוצה להגיד, בבקשה, בבקשה, וקובי, אני רוצה שתדע שזה יהיה קשה גם להורים. עכשיו, יש מקום לצער לתת לילד תשובות קונקרטיות, רלוונטיות. אם הוא שואל ואשתך או אתה, מישהו נחנק ולא מסוגל לענות לו, להגיד, אני מתרגשת, אני כרגע גם כן עצובה, אז רגע תיגש לאמא, היא תענה לך או משהו כזה. או אפשר רגע להגיד, אוי, אני לא יודע, רגע, אני אשאל, ולחכות לתת לזה טיפה זמן, ואז לחזור עם תשובה, או לא לחזור עם תשובה, ולחשוב מה אומרים, מה הכי נכון. הוא בן שלוש, הוא דרך אגב לא יזכור אותו, הוא יזכור את החוויה, הוא יזכור את התמונות, כשהוא יהיה גדול, הוא ידע להגיד, היה לי פעם כלב, וכל הדברים האלה. אבל אתם תקנו כלב חדש מתישהו, לא לוותר על זה. אני חושבת שילדים צריכים לחיות, לגדול עם בעלי חיים בבית. זה מייצר המון אחריות ואהבה וקשר אישי ודאגה לחסר ישע. זה לא קורה בגיל 6, אבל זה כן קיים אחר כך. אתה איתי, קובי? ודרך אגב, המון ילדים מבקשים בעל חיים, כלב הביתה. חתול זה סיפור אחר, המון או אוגר או מה, המון ילדים מבקשים כלב, כי זה באמת דבר נפלא. והם נשבעים באלוהים שהם יטפלו בכלב הזה. וכשהורים מכניסים הביתה כלב, הם צריכים לדעת שזה הם שיצטרכו לטפל בו. בבוקר, בלילה, אולי הילדים יעשו טובה וירדו אותו כשהם חוזרים מבית ספר. גם זה לא בטוח. ולא בטוח גם שימלאו לו את הקערה עם המים וישים לו את האוכל. גם זה לא בטוח. האחריות על חסר ישע היא של ההורים. הילד אוהב, הילד מתאמן, הילד עוד לא יודע לקחת אחריות באופן מלא על יצור שתלוי בו. אנחנו מביאים הביתה כלב לא כי הילד ביקש, אלא כי זה תורם לילדים. כי יש להם עם מי להתחבק במיטה, כי יש להם על מי לכעוס, כי יש להם עם מי לדבר כשהם כועסים על ההורים. זו הסיבה להביא הביתה הילד. והם לומדים, לאט לאט, עם הזמן, לקחת אחריות על מישהו שזקוק להם. זה האימון. וזה אחריות ההורים. באמת, עד גילאים מבוגרים של הילדים.
תודה.
בבקשה, כל טוב.
תודה רבה.
שבת שלום גם לך. וכאן אנחנו סיימנו את השעה הראשונה שלנו. אני מזכירה לכם להתקשר ל-0552-103-103, מאירה פה תענה לכם, לשלוח הודעות וואטסאפ, שמאירה גם תראה אותן, ל-054-70-103-70. כמה דקות, מוזיקה חדשות, הפרסומות, ואני חוזרת כך שאל תלכו לאף מקום. 103 FM, כאן מיכל דליות, ואנחנו בשעה השנייה שלנו. איפה זה עכשיו, מה עשיתי? הנה, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, אראל גולדשטיין, אחיעד לוק ועומר אוקון, ומי שאחראי לשידור הוא אילי זק. אתם מתקשרות ומתקשרים ל-0552-103-103 ושולחות ושולחים הודעות טקסט קצרות ל-0547-70-103-70. אני רוצה רגע להתחיל ולהמליץ לכם על ספר. תראו איזה מתוק. לספר קוראים המתנה של נינה. אני, מתוך זה שאני נכנסת מדי פעם לחנויות ספרים, מחפשת משחקים לילדים ולנכדים וספרים, מדפדפת בספרי ילדים, עולה על כל מיני ספרים כאלה ואחרים, והם חמודים. וזה מותק של ספר. קודם כל, סמדר שטיינברג, הסופרת, קיבלה לפני, כמה זה? 3 ועוד 5, 8 שנים את פרס הפיר, אז כשהיא כתבה ספר ביקורים. זה מותק של ספר. בעצם הוא מספר על נינה, ידה קטנה, שמקבלת מתנה נהדרת, סוס עץ. ודרך הסיפור הזה של סוס העץ ומה שהיא עושה איתו, בעצם סמדר פה מדברת, הסופרת מדברת על, על לידת אח, על משפחה, על דמיון, ועל הצעדים הראשונים שהקטנה עושה ממש לעצמאות. זה מותק של ספר, זה סיפור פנטזיה ומשעשע ומלא קסם. המתנה של נינה, שהיא באה לכם לעניין לילדים קטנים מגיל 3, נגיד נקרא לזה עד 6, אני חושבת שהם יאהבו את זה מאוד. אז בהצלחה וסמדר, יופי של ספר. וכבר אני פונה רק רגע למאזין שעל הקו. אפרופו, אחד הדברים שאנחנו מתלוננים היום הרבה זה הילדים בטלפון. גם אנחנו בטלפון, אבל זה שהילדים בטלפון, ואין מה לעשות, ספרים עדיין, זה הדברים שמוציאים ילדים מטלפונים, ולכן תחזרו, מי שעושה את זה ועושה את זה, זה נפלא, ומי שלא, תחזרו לקרוא לילדים ספרים. ודרך אגב, זה שהילדים יודעים לקרוא, בכיתה ב', א', או ב', או ג', זה לא סיבה להפסיק לקרוא להם ספרים. יש משהו מאוד אינטימי בביחד של לשבת ליד הילד ולקרוא לו סיפור, שזה מדליק. אז הנה, יש לי תמה, לא, עדיין לא, יש לי מאזין על הקו. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
היי, היי. כן.
כן, אז שמי שני, אני רוצה לדבר על בת שלי, שהיא בת 13. והיא מוכנה לעשות דברים בבית ולעזור, כמו לטטה ולפלוט קביצה וללכת לקנות דברים מהסופר, אבל היא לא מוכנה לשמור על האחות התינוקת. זה לא.
בת כמה היא תינוקת?
חצי שנה. יש לנו אחות מעליה ואחות מתחתיה, אין שומרות על התינוקת?
היא לא.
לא.
מה את יכולה לנחש? רק לנחש. כן. למה זה?
כן, קשה לה, התינוקת בוכה, היא לא מסוגלת לשמוע את זה, היא לא מסוגלת להתמודד עם זה, היא לא יכולה. היא נלחצת, היא בלחץ.
אז למה אנחנו מכריחות אותה?
זה לא יכול ליפול רק על האחיות הגדולות.
למה זה לא יכול
ליפול? סליחה, האחרות.
למה לא?
הן לא גדולות.
למה לא?
למה לא? מה, חלוקה שווה? כל אחד שומר קצת, כל אחד יום?
לא, אין בעולם הזה חלוקה שווה. אם יש לי ילדה שמוכנה לנקות, לסדר, לקפל, לשטוף, להפוך, לעשות, אבל לא מוכנה לשמור על הקטנה, אז מדי פעם, כשצריך לשמור על הקטנה, שהיא תיקח על עצמה את העבודה של הגדולה, ושהגדולה תחליף אותה. תראי, האם זה אפשרי או לא אפשרי, אין דבר כזה, או חלוקה שווה, זה אצלנו בראש. אם יש לי נערה בת 13, מהממת, שעושה מה שמבקשים ממנה, בעזרה בבית, מהממת, את יודעת כמה אמהות שומעות אותך עכשיו, וירוקות מקנאה? כי הילדות כל היום בטלפון ולא מוכנות לנקוף אצבע. עכשיו, יכול להיות שהיא גם מוכנה לטפל באחותה, אבל לא בתינוקת. כי יש לה עוד אחות מתחתה, נכון?
עוד שניים.
עוד שניים.
שלוש, היא השנייה הכי גדולה. אני מצפה ממנה להיות בוגרת וגדולה.
היא בוגרת, אבל יש פה משהו שהיא מפחדת ממנו. זה מפחד אותה.
אבל היא לא... אם היא תתרגל, תהיה איתה, אבל איתה, היא תלמד לעשות את זה.
אבל היא לא מצליחה...
זה הכי קל להגיד, אני לא יודעת להלביש, אני לא יודעת להחליף חיתול, אני לא יודעת להרדים.
את צודקת, את צודקת, את צודקת בכל מה שאת אומרת. את צודקת בכל מה שאת אומרת. משהו מונע את זה ממנה. היא לא רוצה, היא לא אוהבת. זה מלחיץ אותה, היא פוחדת שהיא תעשה תנועה והיא תכאיב, היא פוחדת שלא תשים לב והיא תפיל, היא פוחדת שהיא תלביש הפוך ואז יגידו לה למה זה הפוך, היא פוחדת שהיא תסגור את הטיק טק והוא בדיוק ילחץ לילדה על הפופיק, היא חושבת שהיא מתחליף חיתול, היא תראה שם את הקקי המשולשל הזה והיא תקיע לילדה מרוב גועל נפש. יש שם משהו שמונע ממנה לעשות את הדבר היחיד הזה שמבקשים ממנה. אז למה אני בכוח? בואי נהיה יותר חכמות. בואי נחכה. התינוקת רק בת חצי שנה. אולי כשהתינוקת תהיה בת שנה, והיא כבר תחייך אליה ותרצה על הידיים, יהיה לה יותר קל. אולי כשהתינוקת...
אוקיי, אני מוכנה להבין את זה, אבל נניח שיש לי יום שהגדולה חייבת ללמוד למבחן, והקטנה הולכת לחוג, ורק היא נשארה, ואני צריכה לצאת לסידור.
אז את יודעת...
מה אני אעשה?
תראי, נכון להיום... בלגוב החוב, מה את עושה נכון להיום? הרי היא לא מוכנה לשמור עליה. אז מה את עושה נכון להיום?
אני מכריחה אותה.
מה?
מכריחה אותה. את שומרת עליה ואני יוצאת.
ואת יוצאת. ואז את יוצאת, נגיד. והיא כן נשארת עם הקטנה.
כן?
אז איפה הבעיה שלנו? היא מלא. שני,
לא,
איפה?
לא, אז היא מתקשרת אליי, והיא עושה לי פרצופים. זה והיא סיפור. והיא אומרת לי, אבל אני לא יודעת.
אבל זה סיפור אחר, שני. זאת אומרת, את להפך, אני מעריכה את זה מאוד. את, כשאת רוצה משהו או צריכה משהו, את מעמידה אותה בפני, אין לך ברירה, אני חייבת לצאת, את שומרת על הקטנה? עכשיו, היא שם, היא בלחץ, היא לא אוהבת את זה, היא נלחצת, היא מתקשרת כל הזמן ומטרידה אותך, את יכולה להחליט שאת לא עונה לטלפון, או שאת עונה ואת אומרת מה קורה, והיא אומרת, אני לא יודעת, ואת אומרת לה, אני לא יכולה לדבר כרגע. תארי לעצמך שאת באיזושהי פגישה והטלפון רגע שמת אותו על שקט בתיק. הרי הילדה תתקשר, הבת 13 תתקשר ואת לא תשמעי את זה. זאת אומרת, זה שהיא לא רוצה, לא מונע ממך, וזה דרך אגב נקרא גבול, ואני מעריכה את זה מאוד. זה שהיא לא רוצה, זה לא מונע ממך לאכוף את רצונך על הילדה. בסוף קורה מה שאת רוצה, את יוצאת והיא שומרת על התינוקת. עכשיו, מה שמפריע לך אולי, זה שהיא צריכה להכריח אותה, וזה שהיא עושה לך פרצוף, ושהיא מתקשרת כל הזמן. אז בואי נתמודד עם זה. את יודעת מה זה מזכיר לי שאני חמודת. מה שמזכיר לי זה שהיום אחד, לפני שנים, מתקשרת איזה אמא גם כן לרדיו, והיא מספרת לי על הילדים עם מטלות הבית. אני חשבתי שהם לא עושים מטלות, והיא רצה לשאול אותי איך לעשות את זה. התחלתי להגיד, אז היא אומרת, לא, 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 לא. הם כן עושים מה שאני אומרת, אבל הם עושים את זה עם כזה פרצוף, וככה נוספים, וזה. ומה? אמרתי, תגידי לי, כשאת מנקה את השירותים באקונומיקה, את עושה את זה ברינה ודיצה? אם את אומרת לילד, תפנה את המדיח, והוא אומר, אוף, לא בא לי, אבל הוא מפנה, תגידי לו, תודה רבה. רצית שהמדיח יהיה מפונה, והנה הוא מפונה. מה אכפת לך הפרצוף? אותו דבר גם כאן. כשאת מכריחה את הילדה להיות עם התינוקת, את מכריחה אותה, תדעי שאת עושה את זה, והילדה מאוד לא שבעת רצון, מאוד בלחץ, מאוד לא אוהבת את זה, מוכנה לעשות 80 דברים אחרים, אבל כשאין ברירה, אין ברירה, היא מיישרת קו, הלכת, רק אל תצפי, שיהיה לה, שהיא תאהב את זה, בסדר, אז היא לא אוהבת את זה, אז מה קרה? את מבינה?
אז יש כאן כן, כן, אנחנו רוצים להוריד ממנה כמה שיותר אם אפשר שהחיות אחרות ישמרו, לא חלוקה שווה.
אוקיי.
וממש להסביר להם, היא לא אוהבת את זה, אז אתם תשמרו, כי הם אומרות, אוקיי,
היא לא אוהבת את זה, ולכן, היא לא אוהבת את זה, ולכן אני נסמכת עליכן יותר, בקטע הזה אני יכולה לסמוך עליכן, יכול להיות שהיא כל כך, אפשר אפילו להגיד לאחיות, היא כל כך חוששת מזה, שיכול להיות שאפילו השמירה לא תהיה כל כך טובה ומוצלחת. כי אם היא מפחדת ואם היא בלחץ, אולי עדיף לנו שלא. ובמקרה הזה אני פונה אליכן, כי אליכן אני יכולה לסמוך. זה כמו שאם אני רוצה שמישהו יוציא לי משהו מלמעלה, אני פונה לאבא, כי הוא הכי גבוה. מה, זה חלוקה שווה? לא, זה לא חלוקה שווה. פחות או יותר, אם אנחנו יכולים לעשות שכל אחד פחות או יותר, במה שטוב לו, במה שחזק לו. זה לא שאת אומרת להם, היא לא אוהבת, היא לא רוצה, תעשו במקומה. לא. בואי נבוא לשם עם איזשהו מקום של אמפתיה. ויותר מזה, יכול להיות שבגלל שאני מטילה על הבנות האחרות עכשיו יותר לשמור על התינוקת, אני אטיל עליה, על הילדה הזאת, יותר דברים אחרים. שבעצם אני מוציאה מהבנות האחרות, כי... הם יותר עם התינוקת, ולכן את עושה יותר דברים אחרים. נבינה רגע מה התכוונתי כאן?
כן, אני, זה עדיין כאילו קצת קשה לי, זה לא הכי יושב לי על הלב, כי אני אומרת, מה, היא לא תשמור על אחותה, זה אחותה,
אבל... אבל א', היא שומרת עליה, את אונסת אותה, את מחייבת אותה, זה קורה. חוץ מזה, זה שהיא לא שומרת על, על אחותה שהיא בת חצי שנה, זה לא אומר שהיא לא תיקח אותה לגן בגיל 3, זה ממש לא אומר. זה אומר שעכשיו משהו... לא טוב לה שם, אני אומרת לך, היא פוחדת, אולי היא פוחדת כי היא יודעת, היא מכירה את עצמה כמי שהיא בת 13, אולי היא פוחדת כי היא מכירה את עצמה כמי שעושה נורא מהר, 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 והיא פוחדת לעשות לילדה נזק ולכופף לה את הרגל, אולי היא מכירה את עצמה כמי שעושה, אבל היא עושה נורא שטחי, ככה, ואז... היא תלבש את החוצה הפוך ותקתקים עקום, ואז יעירו לה למה זה הפוך ולמה זה עקום. יש שם משהו שמונע ממנה, כי זה לא שהיא לא אוהבת לעזור. היא לא אוהבת לקחת אחריות ולשמור על התינוקת. ותעזבי רגע אם זה, זה אחותה. זה התינוקת. עכשיו, א', במקרה חירום, את לא שואלת אותה, ואת מאלצת אותה, שזה מבחינתנו בסדר. אוקיי? במקרה הזה. אבל, אני הייתי לוקחת אוויר, ואם לא מסתדר לך הנושא הזה, של החלוקה הלא שווה, אז תוסיפי לדברים האחרים, כי לאחיות את מוסיפה איתך את התינוקת. וחכי בסבלנות, תני לתינוקת לגדול. לא כל הילדים מסתדרים עם תינוקות. יש ילדים שמסתדרים עם תינוקות מהיום הראשון. רק תנו לו תינוקת. אוקיי, הבנים שלי הם כאלה, תרגי אותי, אני לא יודעת אם זה בא בגללי, אם זה בא בגללם, הוא בגיל 4, תני לו תינוקת בידיים, הוא מטפל בה. אבל שניהם, ורואים את זה גם בגיל מבוגר, איך הם משתתים ומשחקים, והם אוהבים את זה, לא יודעת, לא יודעת אם זה מאלוהים, או שזה מגנטי, או שזה מהמודל שלי, לא יודעת. אבל היא כל כך יש לה התנגדות, אז בואו נמצא לזה חלופות, ואל תגידי לעצמך, היא לא תטפל באחותה. כי היא כן תטפל באחותה. וגם יכול להיות שאת אומרת את זה, תקשיבי, אני רואה את ההסתייגות שלך. את יכולה רגע להגיד לי לדעתך על מה זה יושב? בואי ננסה לדבר איתה על זה. אגיד, אני לא יודעת. אז תגידי לה, תחשבי, נדבר על זה עוד שעתיים. מה את אומרת? חשבת קצת? את מפחדת ממשהו? מגעיל אותך משהו? מאיים עלייך משהו? בואי ננסה להבין, כדי שגם אני אהיה סובלנית יותר כלפייך. ואולי תדע, ואולי נגיע לתשובה, ואולי גם לא. ואז את אומרת לה, אני רוצה שתדעי שאני, אני אעשה את זה כשיהיה צורך, כמו למשל כשהלכתי אז ונאלצתי, והגדולה לא הייתה, והקטנה לא הייתה, והייתי עם התינוקת. אז ברגעים האלה אני אמשיך לעשות את זה, כי אין ברירה. וברגעים אחרים, אני קצת מורידה ממך לחץ, את תעשי יותר את הכביסה או את הסידור, והם יעשו יותר את התינוקת. כי בבית שלנו אף אחד לא יוצא פטור מלא כלום, כולם עוזרים פה לכולם. אבל אני מצפה לראות עם הזמן שהקשר שלך יתהדק עם התינוקת, כשהיא תפסיק להיות תינוקת כל כך חסרת אונים, אני אחזור אלייך בבקשות ובדרישות, גם לעזור בטיפול שלה, כשהיא תהיה קצת יותר גדולה. ונדבר אז. גם זאת דרך. כי אני אגיד לך מה, גם יותר מזה שני, אני גם לא רוצה, תראי, היא בת 13, המון דברים עוברים בחייה עכשיו, אני לא רוצה למצוא סיבה לקלקל את היחסים עם הילדה, כי ילדה שעושה המון דברים טובים. אני אומרת לך, אמהות שומעות השיחה הזאת והן ירוקות מקנאה. ילדה שמטטה ומנקה ומסדרת ועוזרת ועושה מה שמבקשים ממנה, ויש דבר אחד שמרתיע אותה. א', אני נורא סקרנית לנסות להבין למה או מה זה הדבר הזה, אם אפשר אולי. אולי תגיד, החיתולים שלה מגילים אותי. הריח, אני לא יכולה לסבול את הריח של הקקי שלה, אולי תגיד, אני לא יודעת, אולי בעצמה לא יודעת, זה פשוט מפחיד אותה, האחריות כזה דבר חסר ישע, זה מלחיץ אותה, יש ילדים שלא מלחיץ אותם באף גיל, אותה זה כן, את מבינה? אז אולי נעלה על זה, ואז באמת נהיה יותר סובלנים, זהו, ואז תעשי את החלוקה כמו שאמרתי לך, וגם תגידי לה שיהיה לה ברור, שאני לא משחררת אותה לעולמים, הציפייה עדיין קיימת, ולחכה שהקטנה תגדל קצת. זה מה שנראה לי הכי נכון, שני.
עכשיו זה כבר יותר
יושב. טוב, אני שמחה. אוקיי.
תודה.
כי זה חכם וזה יפה מה שאמרת. זה בסוף צריך להתאים לך.
תודה.
זה אני לא עושה כי מיכל דליות אמרה, אני עושה, כי אני יכולה להסתכל על זה באיזושהי דרך עכשיו אחרת, ומשהו מתוך זה אני יכולה לעשות. מעולה. אני שמחה, שני.
תודה.
יופי, טוב. שבת שלום, כל טוב, כל טוב. ולשיחה הבאה. שלום.
שלום, מיכל.
וברכה.
שמח.
טוב, תודה.
גדלתי עלייך.
איי, מעולה, נכון.
יש לי ילד מתוק ואחראי בן 8, 8.5. הבעיה שלי איתו שהוא תמיד עונה. תמיד עונה, ולרוב זה בחוצפה. וחשבתי שזה רק בבית, ואני אומרת לבעלי, הנה, הוא יכול להתגבר כי זה לא קורה בכיתה, זה לא קורה למורה, אבל גם פעם הבנתי שהוא עונה.
עכשיו, הוא עונה, בדרך כלל מתי הוא עונה? כשזה משהו שם לא מקובל עליו. כשנכון? כשלא נתנו לו, או כשהגבילו אותו במשהו, לא?
לרוב, כן, לרוב זה ככה.
ואז מה זה אומר הוא עונה בחוצפה, תגידי לי?
מעניין לי, או חיה בסרט, אתה יודע, כל מיני
עניין. איזה ממזרים הילדים האלה היום. ישר לרחוץ לו את הפה עם סבון. איי, 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 מתה על הילדים האלה. טרח לקרוא לו לסדר. תראי, את צריכה לטפל בזה כשזה בבית. זה שהוא קורה, זה קורה בחוץ, זה קורה בחוץ. קודם כל, הבית בסיכומו של דבר תמיד נוזל החוצה. ויכול להיות שכשיש שינוי בבית, וזה ייקח עוד קצת זמן, אבל כשיש שינוי בבית, זה כבר יכול להיות שיהיה גם שינוי בחוץ. ואני רוצה להגיד לך משהו באופן ככה כללי. ילדים משנים את ההתנהגות שלהם, לא חשוב איזה, ילדים משנים התנהגות כשהם מבינים שזה עולה להם יותר מדי יקר. אפילו ילד שכל הזמן שקט, 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 ברגע מסוים לא מזמינים אותו, לא מציעים לו, לא לוקחים אותו, שוכחים שהוא נמצא, הוא מתחיל לבד להרגיש שהוא משלם על זה מחיר. זה משהו פסיכולוגי פנימי שעובר עליו, זה לא משהו מודע שעובר עליו. ואז הוא עוזר אומץ, ואז הוא ניגש, זה כמו הילד שלוקחים אותו לימי הולדת, והוא נצמד לאימא שלו. וכל מיני אומרים לו, לך, ותיקח, ותזה, צריכים להפסיק עם הדבר הזה, ולתת לו להיצמד, ואז הוא אומר, אני רוצה הוגה, אז הוא אומר לו, בכיף, לך תיקח אם אתה רוצה, ולא קמים ונותנים לו הוגה. מבינה? ואז בעצם אני מאלצת אותו, אחרי פעמיים שלוש כאלה, המציאות מאלצת אותו, שאם אתה רוצה הוגה, תקום ותיקח, וכך נוצרת התגברות. התגברות לא קורית בעקבות זה שאני מדברת עליה, אלא בעקבות זה שהולכים בתוכה. שם נבנה חוסן. עכשיו, אותו דבר, רגע, אני אקח את זה רגע לנושא של החוצפה. ברגע שהוא אומר לך, אני לא יכולה לגרום לו לא להגיד לי, מעניין לי את קצה הציפורן, או היית חולמת, או כן, בעוד בטון כזה. אני לא יכולה לגרום לו, מה, אני אקשור לו את הפה. אבל, אני יכולה להחליט איך אני מגיבה. כשזה פונה אליי, או לאחותו, או שאחותו תגיב, או לאבא שלו, אבא שלו יגיב. יכול להיות דרך אגב, את יודעת שיש הורים שהילד אומר להם, נראה לך? וההורה בכלל כאילו לא שומע לזה, וזה לא עושה מזה עניין. פה, כשהוא עונה בחוצפה, כולם מגיבים אליו. עכשיו, זה גם מתאים קצת לגיל, זה גם מתאים לתקופה, זה מתאים לזה ששחררנו, זה מתאים לזה שהייתה פה מלחמה שנתיים, ואז הילדים מרשים לעצמם יותר. התפקיד שלנו עכשיו זה לאסוף אותם בחזרה ולהחזיר אותם לממדים של ילדים. ואם בתפיסה שלי ככה לא מדברים להורים, ואז אני מבינה שאני לא יכולה לגרום לו לדבר אליי בנעימות, אני מבינה שמה שנשאר לי זה להגיב. איך אני מגיבה מהיום כשהוא פונה אליי ככה, כשהוא אומר לי את הדברים האלה? איך אני מגיבה באופן כזה שאחרי שבוע או שבועיים כאלה שאני מגיבה באופן כזה כשהוא מתנהג אליי ככה, כמה זה עולה לו? ואז הוא מבין למה לא כדאי לו להמשיך עם זה. ככה ילדים לומדים. פעם הם למדו הרבה יותר מהר, פעם ההורות הייתה הרבה יותר פשוטה, טרח סתירה, והילד מתיישר, בום, צרחה, והילד מתיישר, סבון בפה, והילד לא מקלל יותר. כן, היה יותר קל. היום אנחנו עושים את זה כתהליך למידה. אז זה קצת יותר ארוך, זה קצת יותר קשה, וגם כשהוא בן 8.5, זה היה יותר קל אם הוא היה בן 4, אבל עדיין זה יעבוד.
זה גם נדבק.
ברור, ברור, הם ישר מחכים. אז עם הקטן, אני אמרתי גם פעם, אני אגיד עוד, עם הקטן זה יותר קל. הקטן בן 4?
כן.
ברגע שהקטן אומר, את לוקחת אותו ומסתכלת לו בעיניים, במבט של קני רנטגן, בעיניים שלך, ואומרת לו, ת-ת-ת-ת-ת, סליחה, סליחה. אתה לא תדבר ככה לאמא, אתה תשמור על הפה שלך. כי מי שמדבר ככה לאמא, זה מישהו שאחר כך לא קונים לו, ולא משחקים איתו, ולא יורדים איתו. עכשיו, יכול להיות שזה יעבוד. כי כרגע הוא רק מחכה, הוא עוד לא באותו מקום של אחיו הגדול. ולגדול את אומרת משהו אחר לגמרי. את אומרת לו, תקשיב, כבר איזה תקופה אתה מדבר אליי, תדברי רק על עצמך, ושאבא שלו או אמא שלו השנייה ידברו אחרת, כל אחד, כל הורה את שלו.
כן.
יש דברים שצריכים, אם יהיה על זה החלטה משותפת, שנינו מחליטים להגיב אותו דבר, סבבה לגמרי, שנינו נגיב אותו דבר, אוקיי? אז אומרים, אמא ואמא, אמא ואבא, דברים כאלה. ואז באים ואומרים, תראה, אתה לאחרונה מדבר אליי באופן מחפיר. אתה אומר לי, ככה, 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 ותגידי, בטון מעליב, משפיל, חוצפני, עכשיו תקשיב, כשאתה מדבר אליי ככה, דיברתי על זה הרבה, זה פעם אחרונה שאני מדברת על זה היום, כשאתה מדבר אליי ככה, זה נורא מעליב אותי, זה נורא פוגע בי, במיוחד שאתה עושה את זה במקומות ציבוריים, אבל גם בבית, מה זאת אומרת? שיהיה לך ברור, מערכת היחסים בינינו היא הדתית, היא הדדית, אני אמא נהדרת, עכשיו תני לו הוכחות, קניתי לך את זה שרצית, בישלתי לך את ההוא שרצית, הבאתי לך את הדבר ההוא, לקחתי אותך, יצאנו בחג, עשינו, אני אמא מהממת, ואתה מחזיר לי בגועל נפש. אם נראה לך שאני אמשיך להיות נחמדה כשאתה מגעיל אליי, אתה טועה מתוק שלי. ותיקח את זה בחשבון החל מרגע זה. אני אהיה נחמדה עד הרגע שאתה תתחצף אליי ותגיד לי את הדברים האלה וככה 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 כמו שעשית עד היום. כי אם לא תצליח להתאפק, וזה מה שאני אשמע ממך, ברגע שאתה תצטרך ממני את הנחמדות שלי, פשוט לא תמצא אותה. זה לא יהיה. כי אני פגועה, רק תיקח את זה בחשבון. אמרת והלכת, לכי משם. לא להישאר במקומות האלה. כן, אבל לא, אבל כן, אבל לא, אבל הלכתי, אבל... לכי משם, שלום, גמרתי. זה מונולוג, זה לא שיחה, זה לא דיאלוג. ברור לך שלא יעבור איזה זמן, והוא יגיד לך את זה. והוא יגיד לך את זה לא כי הוא ילד רע, הוא יגיד לך את זה כי היום זה כבר האוטומט שלו. הוא יגיד לך את זה כי זה ברגיל. כי בסדר, כי אמרת, אוקיי. יותר מפעם גם אנחנו אומרות דברים ולא ממש עושות איתה משהו, אוקיי? זה היה מין הבטחה כזאת, איום זה גם כן הבטחה, אבל איך שהוא אומר את זה, תסתובבי ותלכי. את יכולה גם להוסיף במונולוג, להגיד לו, אני לא מגיבה לזה מהיום. אין טעם, אני כבר ביקשתי ממך שנה, זה לא עוזר, אז אין טעם שאני אגיד את זה שוב. אז אני לא מגיבה לזה. וממשיכה ואומרת, אתה קטע הדדי שאמרתי לך. ואז הוא אומר לך, לא יפה לכי משם. ואז הוא אומר לך עוד פעם משהו לא יפה, אם את יכולה לכי משם, או אם זה משהו שצריך להתמקח עליו, או איזה משהו, כן מרשה, לא מרשעתי, אבל אז, למזלנו, הם עדיין צריכים אותנו, גם בגיל מבוגר, גם עושים את זה דרך אגב בגיל 14-15. הוא צריך שתקני לו, שתתני לו, שתחתמי לו, שתמצאי לו, שתשימי לב אליו, שתקפיצי אותו, שתזמיני את החבר שלו, כל מיני דברים. תסתכלי עליו במין פליאה כזאת, כן, תעשי חוג דרמה, כיתה ח'. תסתכלי עליו במין פליאה ותגידי לו, אני מתקשה להאמין שאתה מצפה שאני אעשה מה שאתה מבקש. אחרי יומיים שאתה דיברת אליי, כמו שדיברת אליי, עוד אני אמורה להיות נחמדה אליך, סליחה, תבקש ממישהו אחר שיעשה את זה עבורך, ולכי משם. והוא ילך...
אז מה לבעלי לא לעשות את מה שהוא רוצה?
תראי, דברי על זה עם בעליך קודם. אני הייתי רוצה, אם הוא אומר תקפיצי אותי, או תתקשרי בשבילי, או תקני לי, אני הייתי רוצה שאחרי שעשית הדבר הזה, הוא ילך לבעלך. אני הייתי רוצה שבעלך יגיד, כשאתה מדבר ככה לאשתי, שימי לב, לא לאמא שלך, לאשתי, אתה מצפה ממני להיות נחמד אליך? סליחה, אמא ואני זה זוג. לאמא ואני יש מערכת יחסים מעבר לה, רק לקשר איתך. וכשמשפילים את אשתי, אני הייתי נותן לאיזשהו שכן להשפיל את אשתי, ואחר כך עוד גם מקפיץ אותו? נראה לך? עכשיו, או אבל, אולי כן? יכול להיות שבעלך יגיד, אני לא מסכים עם הגישה, וזה ממש לא נראה לי, הוא יבקש ממני, אני אתן לו. תקשיבי טוב, אל תריבי על זה עם בעלך, זה מה שתעשי.
לא, הוא יהיה ממש
בדעה שלי. אבל אני רוצה להגיד למאזינות ומאזינים ששומעים אותי, כי אם אין לנו הסכמה, ואם אנחנו לא מצליחים לקבל החלטה משותפת, מה שיקרה זה שהילד יפסיק לדבר אלייך ככה. כי את לא נענית, לא עושה איזה מניין, מנתקת, מתנתקת, ומראש הוא ילך לבעלך, אבל יש בזה משהו יותר מזה. יש בזה בעצם שמירה על כבודך. ושם אני רוצה שאתם תהיו. וכשהוא אומר לילד כמו שאני אמרתי לך, זה גם כן הוא שומר על כבודך. זה אחד המקומות שההורים הצעירים היום מסמסו אותו. אם, 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 אם אומרים לי, תני לי טיפ אחד, טיפ אחד, לסדר את, ה, את, ה, את האווירה בבית, את, ה, את מה שקורה לי עם הילדים, דבר אחד אני אומרת לה, תתחילי לשמור על כבודך. ולהתחיל לשמור על כבודך, זה להתחיל לא לספק שירותים לילדים שמעליבים אותו. זה להפסיק להריב על דברים שלא נושאים, שאין מה להריב. זה להתחיל להסתכל אל הילד באופן אחר. זה לא להגיד 3 פעמים או 5 פעמים. צריך לקרוא לילד 5 פעמים. לא. צריך לקרוא לו פעם אחת חזק. ואז אם הוא לא בא, מתחילים לאכול בלעדיו. או יוצאים מהבית בלעדיו. אם הוא מעל גיל 9. יוצאים. הנה, ממש בתחילת השבוע סיפרה לי אימא, שגם כן, הבת תמיד הייתה כמה מאוחר, לא, חכו לי, וכולם היו תמיד מתעצבנים עליה, ומחכים לה, ובלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב ונכנסים לאוטו, זו נסיעה מאוד ארוכה. אני אעיר אותך, אני אעיר אותך אפילו פעמיים או שלוש, אנחנו חייבים בסוף לצאת בשעה מסוימת, נצא, גם אם לא תתעוררי. בסדר, בסדר, בסדר. הגיע הבוקר, הם העירו את הילדה פעמיים, די, נו, אוף, תזביאו, הם יצאו מהבית. היא מתעוררת אחרי שלוש שעות, היא אומרת, איפה אתם? הוא אומר, מה זאת אומרת? נכנסנו לאוטו, נסענו לסבתא. מזה הם לומדים. בלי טיפה כעס. בלי טיפה כעס. זאת ההשלכה של ההחלטה של הילדה. אוקיי? ואת זה אנחנו צריכים לייצר. וזה המקום, הכל מתחבר אלה לשמור על כבודי. תוך זה יחד עם לשמור על כבודו. לא לתת לילד מה שהוא רוצה, זה לא לפגוע בכבודו. להגיד לו דביל מטומטם, זה לפגוע בכבודו. או, 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 כן, לא, לא לרכוש לילד או משהו כזה, או לא לענות לילד, זה לא לפגוע בכבודו. זה לשמור על כבודי, ולהגיב באופן שהוא רלוונטי להתנהגות. זה מה שנראה לי. תקשיבו, כן. תקשיבו, תני גם לבעליך להקשיב, נראה, דברו על זה קצת. לא, שינויים עושים
באופן...
כן, שינויים לא עושים ב... טוב, בסדר, אז מהיום. לא, לא. זה צריך להיות מתוכנן, צריך להיות משולב, ואתם מכירים את הילד מספיק טוב כדי לדעת איך הוא יענה, איך זה יבוא לידי ביטוי, להיות מוכנים גם לזה. אוקיי?
כן.
זהו. ולהיות עם מענים.
תודה, תודה לך.
בבקשה, בבקשה, כל טוב. שבת שלום. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תמשיכו להתקשר, לא ללכת לאף מקום, תכף אני חוזרת.
אתם מאזינים מיכל דליות ב-103 FM. התוכנית בחסות
לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות, באתר כללית ובאפליקציה.
103 FM. התוכנית בחסות
רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב, מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו, תנסו.
אתם מאזינים מיכל דליות ב-103 FM. 103
FM. חבר'ה, אני מקריאה לכם שאלה. וואי, שיש בתוכה עולם ומלואו. שלום מיכל, הבן שלנו בן שנתיים ושבועיים ועדיין קם בלילות כל לילה כדי לקבל בקבוק. הפסקנו שנתיים ושבועיים. הפסקנו עם מטרנה ועברנו לחלב מהול במים עם קצת סוכר, הוא לא מוכן לקבל חלב ללא סוכר או רק בקבוק מים. האם זה נכון לעצור אותו מלקבל בקבוק בלילות ולומר לו, אתה חוזר לישון, אני לא נותנת לך או לא נותן לך עכשיו בקבוק? אנחנו רוצים להרגיל אותו לשנת לילה רצופה, למנוע נזק בריאותי לשיניו, וגם מעוניינים כמובן להצליח בעצמנו לישון שנת לילה רצופה ולסבור כוחות, ומצד שני לא רוצים לגרום לו לישון מתוך בכי או אולי רעב. יש לציין כי עלה לילה, תקשיבו טוב, שבו ישן אצל סבתו בלעדינו, ואז הוא כן ישן לילה שלם ולא דרש בקבוק. אוי 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 אוי, אתם מבינים שהנזק לילדים זה ההורים שלו? תקשיבו, המילה הוא לא מוכן לקבל חלב ללא סוכר. יש פה איזושהי הסתכלות על הילד. הילד לא מוכן לקבל. ילד בן שנה, תנחשו, ילד בן שנה עומד במיטה. בן שנה, מחזיק את המיטה ובוכה. בעצם בכי זאת שפה, כמו התינוק הזה בלילה. הוא מאוד מאוד יבכה. בכי, הוא לא רעב. דרך אגב, את יכולה להתייעץ עם הרופא או עם טיפת חלב, הוא לא מתעורר כי הוא רעב, הוא מתעורר כי זה הרגל. אוקיי? של כל המערכות שלו. ילד שעולה טוב במשקל והוא מתפתח מצוין והוא במשקל טוב, כבר שנתיים לא אמור לישון, לאכול בלילה. אוקיי? לא שנתיים ושבועיים, הוא כבר שנה וחצי יותר לא אמור לישון, לאכול בלילה. לא אמור. בלילה ישנים. הגוף צריך את כל המחזור וכל הדברים, לא רק הנזק הבריאותי לשיניים, אלא גם כל המערכות. מערכת החיסון למשל לא עובדת כשמערכת העיכול עובדת. ברגע שהוא קם בלילה ואכל, ועכשיו מערכת העיכול שלו עובדת, מערכת החיסון הפסיקה לעבוד. או שנת הלילה הטובה. כל הקטע עם, אוקיי? עם מחזורי שינה. אין, הכל נפגע. כי הוא מאיר את עצמו כדי לקבל את הבקבוק, כי זה הרגל. זה תנאי שכזה, זה הרגל. עכשיו, הוא לא מוכן. התינוק בן השנה בוכה, והוא, מה הוא אומר כשהוא בוכה? את תוציא אותי מהמיטה. זה מה שהוא אומר, נכון? זה כמו התינוק הזה. אנחנו מגישים לו חלב בלי סוכר, או אנחנו לא נגיש לו בקבוק. הוא יתחיל ישר לפקוט. מה הוא יגיד? את תתני לי מה שאני רוצה. האם הוא יקבל מה שהוא רוצה, כן או לא? לא תלוי בו בכלל. תלוי בהורים שלו. כל זמן שאתם נותנים לו מה שהוא רוצה, הוא לא יפסיק לקום בלילה. מה זאת אומרת? אנחנו לא רוצים שהוא ישן מתוך בכי או רעב. אתם צריכים לחשוב מה הערך היותר חשוב עליכם. הבריאות של הילד ושנת לילה רצופה, או הצער האישי שלכם, שלכם, על זה שהוא בוכה כי הוא לא מקבל את מה שהוא רוצה. זאת ההחלטה. וכדי להרגיל ילד לא לקום בלילה, הוא צריך להפסיק לקבל את מה שהוא מקבל בלילה. ובמקרה הזה, זה בקבוק. ואם את רוצה להיות בטוחה שאכן הוא לא צריך לאכול בלילה, תתייעצי עם הרופא או רופאת ילדים, והיא תגיד לך מה פתאום הילד בזמן כבר לא אמור לאכול בלילה. גם לא אמור להתעורר בכלל. ואז תדעי, ואת תודיעו לו מהיום התוקים, ואבא לא ייתנו לך בקבוק, אנחנו נשמור עליך עד שתישן, כי אנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד, אבל לא בקבוק. ואז את יודעת שיש לך 3-4 לילות, 3-4, אני אומרת לך, שהילד יפקה שעה, שעה וחצי, ואת תלטפי אותו, ואת תהיי שם, ואת לא תוציא אותו במיטה, ותגידי לו, אמא שומרת עליך, אמא כאן, לך לישון, שימי מוזיקה, שירי שירים, מה שבא לך, אבל הוא לא יקבל בקבוק. למה? כי שנת הלילה הרצופה חשובה יותר מאשר זה שנשבר לכם הלב שהילד בוכה. זה הקטע. ולמה אמרתי שיש פה בשאלה הזאת עולם ומלואו? כי זו אחת הדילמות הכי גדולות של ההורים. לא עושים את מה שנכון, לא עושים את מה שנכון לילד כטווח רחוק, לטווח רחוק, לשיניים של עוד 5 שנים, לשינה של עוד 60 שנה, לא עושים את זה, כי כרגע זה מעציב את הילד, כי כרגע אני לא מספקת לילד את מה שהוא רוצה. וזה מונע מההורים לעשות את האקטים, שזה מה שאנחנו קוראים לו חינוך, של הקניית הרגלים והדברים שהם כן נכונים וחשובים לי עכשיו. יאללה, זהו, אז נעבור הלאה. והנה, יש לי מאזין על הקו. שלום.
שלום רב, מה נשמע?
היי, שלום וברכה, תודה. נשמע בסדר.
הילד שלי בן 8.
אתה, רק רגע, אני עוצרת אותך. אני שומעת אותך בשקט, או שאתה רחוק מהפומית, או שקצת תגביר את הכל ברשותך.
רק רגע. האם עכשיו זה יותר טוב?
הרבה יותר טוב, תודה. כן.
אני אומר, יש לי ילד בן 8, שהוא מאוד זזיתי, מאוד פעיל. התחלנו לתת לו גם איזה אתן ככה לאזן אותו, זה עושה לו מאוד טוב, אפילו יותר מדי טוב לדעתי, הוא נהיה כאילו מושלם, אבל זה לא הבעיה. הזזיתיות שלו וההתנהגות שהוא קיבל, התחילו להיות ממש כאילו, התחיל לשקר, התחיל לגנוב כל הזמן ממתקים, כל הזמן הוא גונב ממתקים, מתחבא מאחורי המכונת כביסה, אוכל את שתי מטבעות שוקולד שהוא הסליק, או את שתי סוכריות מסבתא שהוא קיבל עם רשות או בלי רשות, ולקח עוד איזה 2, התחיל להיות גם בסופר, שזה ממש כאילו חמור מבחינתנו, שהוא
הוא לוקח מהסופר מה דברי
מתיגם, הוא בהתחלה הוא מבקש, עכשיו לפעמים הוא לא מבקש, כאילו בדרך כלל הוא בא, הוא מבקש, נגיד השבוע הוא בא, הוא ביקש ביצת הפתעה, אמרתי לו לא, קנו לך דברים אחרים, אנחנו מגיעים לאוטו, ופתאום אחות שלו הגדול שואלת,
למה יש לו ביצת הפתעה ולי אין?
גנב.
הילד בא, כאילו אחרי שאמרתי לו לא, אין לך, הוא בא, הסתכלתי עליו, הוא באמת הלך שם במקום, ישבתי שם הבת, המשכנו ללכת, כנראה הוא עשה את עצמו כאילו, וסליק, עכשיו הוא גם, לא, הוא גם משקר. עכשיו, זה שקרים שמבחינתו הם שקרים קטנים, כאילו, מה אתה כועס עליי? כולה שיקר, כאילו, הוא אומר לי את זה, אבל כולה, רק שיקרתי לך רק על דבר אחד.
כן.
כמו, כאילו, ברגע שאתך מביא לו את האתן, אז הוא שיקר שהוא לוקח את זה, הוא בעצם היה שם בפה, ועם אותו יד הוא היה מחביא את זה וגם מוציא את זה מהפה. והיה בעצם משקר לנו.
תקשיב, תראה.
לדעתי, זה הנקודה שבה הוא למד, כאילו, את העניין
שלו,
אני יכול לשקר.
לא, זה עוד התחיל קודם. על לשקר זה סיפור אחר, ועל לגנוב, הכל יושב לדעתי על אותו דבר. וזה שאתה אומר שהוא תזזיתי. אחד המאפיינים לילד עם קשיי קשב, זה בעצם, אנחנו מדברים פה על זרימה של דופמין במוח. אחד הדברים, וזה רואים אצל הבן שלך מאוד חזק, וכנראה גם מגיל צעיר, זה את האימפולסיביות.
מאוד אימפולסיבי.
יפה. מאוד. עכשיו, אני רוצה לתת לך רגע דוגמה. שנייה. בין ילדים אחרים לבין הבן שלך. נגיד, דווקא אני אלך לחצר בית הספר. הבנים רבים, הוא כבר בכיתה ג' או משהו כזה, הילדים רבים, כועסים אחד לשני, אחד מהם נורא נעלב, והוא מתכופף על הרצפה לזרוק עליו אבן, ואני בכוונה נותן את הדוגמה הזאת. עכשיו תקשיב טוב, ילד שאין לו בעיה של הפקת וזרימת דופמין, שהוא לא בקטגוריה של מה שאנחנו קוראים לו הפרעת קשב, הילד הזה לוקח לו שנייה להתכופף אל החול ותפוס את האבן, לוקח לו עוד שנייה להרים את האבן לגובה שנכון, לגובה הכתפיים, שהוא מרים את היד. בשתי השניות האלה יש זרימה של דופמין, הילד מבין את המשמעות של לזרוק את האבן, שזה מסוכן, שזה שבור חלון, שיוציא לו עין, שיקרה דם, שהמנהלת תקרא לו, שאבא שלו יעניש אותו, מבין את כל הדברים האלה, ולכן הוא זורק את האבן על הרצפה בכזה קלות, ואז הוא רק מקלל למשל, אוקיי? במקום לזרוק את האבן. הילד האימפולסיבי, שנייה לוקח לו להתכופף, עוד שנייה לוקח לו להרים, לא קרה לו שום דבר עם הדופמין, והוא זרק את האבן. תוך כדי שהאבן במעופה, אותו דבר שאת תדמיין את הגניבה, תוך כדי שהאבן במעופה, הוא כבר מצטער שהוא עשה את זה. אבל זה כבר מאוחר מדי. ועכשיו כל מה שנשאר לו, ותחשוב על ילד בן 6, 7, 8, אפילו קודם, לפני 6, כל מה שנשאר לו, זה לשמור על כבודו, ויגיד לו, אבל מה, אבל מה, אבל זה לא אני, אבל רק שיקרתי, אפשר לחשוב, אז מה קרה? אז בסדר, אבל הוא לא מדבר עליי ככה, למה שהוא מדבר עליי ככה? זה מה שנשאר לו. וזה סיפור החיים של הבן שלך. עכשיו.
את כאילו קראת לי סיטואציות אמיתיות מהיום יום שלו.
יפה. זה מה שאומר להיות אימפולסיבי. עכשיו, הוא בינתיים לא גונב שום דבר חוץ מאשר מתוק, נכון?
נכון.
אז אנחנו יודעים שהבן המדהים שלנו, שדרך אגב כנראה שיש לו IQ גבוה ויש לו גם כנראה לב זהב, תגיד לי אם אני צודקת.
לגמרי.
שני הדברים, יפה. אז אני יודע שהבן המדהים שלי לא מסוגל להתאפק כשמדובר על דברי מתיקה. לכן, איך אני, אבא שלו, שמת עליו, איך אני עוזר לו? אחד, יכול להיות שאני לא מחזיק בבית יותר דברי מתיקה. אבל כשהולכים לסבתא והוא מקבל, שיוכל אותם בגלוי. בגלוי.
אבל יש איזה הגבלה, הולכים לבר מצווה, הוא אוסף 50 סוכריות.
שיאסוף 50 סוכריות, שיוכל את כל ה-50 סוכריות, או שמישהו אחר יעיר לו ואז הוא יתבייש, ומזה הוא ילמד, או שיוכל את כולם ואז הוא יקי, ומזה הוא ילמד.
זאת אומרת, לא להעיר לו, לא...
תראה,
אנחנו בבית אין שתייה מתוקה, אין כלום.
תראה, יש לנו אחריות על הדברים האלה. אם הילד גנב מהסופר, תכף אני אגיד לך גם מה לעשות בעניין הזה. אבל, לא, יש לנו אחריות על הדברים האלה. שנייה. אבל, איפה שאתה יכול, אל תצר את צעדיו, אל תייצר מצב שיכול להיות שהוא ירגיש שהוא נאלץ להסתיר או לגנוב. עכשיו, בוא נגיד, גילית שלילד יש שמצת קינדר. נכון? אתה מסתכל עליו, דופק לך הלב, ברור. אתה מסתכל עליו, אתה אומר לו, אני רוצה את ביצת הקינדר אליי, גם אם כבר היא אכולה חצי. אתה אומר, אני מבין שגנבת את זה מהסופר. מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מסתובבים אחורה, תקשיב טוב, אבא, אתה מסתובב אחורה, ואם זה לא יכול להיות באותו רגע, אתה עושה את זה איתו למחורת. אתה נכנס איתו לסופר, אתה שואל איפה המנהל, ואתה אומר לו, תקשיב, אתמול הבן שלי לא יתאפק, אתה לא מוריד את כבודו לאפס, כן? אתמול הבן שלי לא יתאפק, ולקח בלי רשות, אז אתה לא משתמש במילה גנב, לקח בלי רשות קינדר, ואני באתי לשלם עבורו היום. אתה הבנת?
הבנתי, עשינו את זה כבר פעמיים. אפילו נתתי לו, הבאתי לו את הכסף, ואמרתי לו, הנה זה המנהל, באתי למנהל, אמרתי לו, תראו, עשה ככה וככה, המנהל בח... חייך לקח את הכסף.
אוקיי, ואחרי זה הוא המשיך לגנוב?
כן, זה עשוי
פעם. הוא לא, זה נורא, זה חזק ממנו. יש פה משהו עם דברי מתוקה וסוכר, שזה פשוט חזק ממנו, ואנחנו יודעים את ההשפעה של סוכר, במיוחד על ילדים עם הפרעות קשב. תראה.
מה, רגע, אני לא יודע, מה?
אני לא, אני יודעת שסוכרים, ברגע שהם מתפרקים הם משפיעים על הכימיה הרי של הגוף, זה הכל קורה גם במוח בגוף, וזה מציס את הדבר הזה, זאת אומרת יש שם איזושהי משיכה למתוק, ממש למרות שזה לא טוב להם.
כן.
אני חושבת שאתה הם צריכים לשבת ולחשוב, ובמקרה הזה הייתי אולי ממליצה על הדרכת הורים, כדי לעשות את זה צעד צעד. כי אני אגיד לך למה, מה, כמה דברים שאני רואה. אחד, אני לא רוצה לקלקל את היחסים עם הילד הזה. שתיים, אני לא רוצה שיהיה פה ילד גונב. אז אני רוצה לאפשר, אבל לא לאפשר. אני צריך למצוא את המינון, את האיזון. שלוש, אני לא רוצה שיהיה בהסתר. אני לא רוצה שילד יעשה דברים ויפחד ממני, ואז אני גם לא רוצה, כי בסיכומו שבר זה הכל פגיעה בתחושת הערך שלו. בסוף יגדל שם ילד, קצת יותר גדול, שיגיד, אני לא שווה, אני לא טוב, אני לא מסוגל להתאפק, אני אעשה כל מה שאני רוצה, אני אגנוב, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, בא לי, אני לוקח, כל מיני דברים יכולים לצאת מזה, ואת כל הדברים האלה אנחנו רוצים לחסוך.
אז זאת אומרת, אחד לאפשר לו את המתוק.
אז אני לא יודעת, צריך לבדוק איך, מה קורה כשהולכים לסבתא. הולכים לסבתא, היא נותנת לכולם, נכון?
כן, אבל הוא מבקש כל אפשרות, כל הזדמנות שיש.
אז אנחנו נגיד יודעים שאצל סבתא הוא מבקש כל הזמן. אז בואו אנחנו נחשוב, האם לא לוקחים אותו לסבתא כל פעם שהולכים, או האם כן לוקחים אותו ואנחנו מורידים את המינונים שהולכים לסבתא, או האם שאנחנו הולכים לסבתא, אנחנו יודעים שסבתא לא עומדת בבקשה, תיתן לי, תן לי, תן לי, תן לי, ואנחנו לוקחים על זה שליטה, או היא לוקחת על זה שליטה, או אנחנו מבטרים על מה שקורה אצל סבתא, אנחנו לוקחים שליטה רק על מה שקורה אצלנו בבית. נגיד, כל מיני דברים. או, אם הילדים מקבלים שקית מאוד גדולה של ממתקים, את השקית של כולם אנחנו לוקחים, ואנחנו כל יום נותנים שלושה לכל ילד מהשקית שלו. זאת אומרת, אתה מבין, אתה צריך לקחת, לבדוק איפה הם המקומות שבהם יש לך שליטה, כי אין לך שליטה על הילד. יש לך לפעמים שליטה על המציאות, על לייצר מציאות. אתה מבין? על לקבוע על איך המצב יהיה. וזאת העבודה שלכם כרגע.
שתי שאלות אני אשאל. אחד, אנחנו מתגמלים אותם על דברים מסוימים בבית שלהם, טבלאות, מי שאומר בטבלאות, מתוגמל, הוא אוהב להיות מתוגמל בגומי.
אוקיי.
ויש לנו גם בבית שקית של גומי, לפעמים הוא אוהב ללכת לחנות לקנות, אבל בכל מקרה הוא יודע לא לקחת, כאילו הוא לא לוקח, 90% לא לוקח בלי רשות, לפעמים הוא חוטה בזה, אבל 90% לא לוקח בלי רשות.
זאת אומרת שמה הוא מתאפק, למרות שהוא אוהב, כן, אוקיי.
שאלה, קודם כל, האם זה נכון בכלל לתגמל במתוק? זה בעצם השאלה היסודית.
תראה, אני בעד לתגמל, אבל אני בכלל לא אוהבת, עוד לפני המתוק, שהתגמול יהיה נקרא לזה רגע, במילה גדולה, רוחני. אני מעדיפה שהתגמול יהיה בילוי עם אמא, אני מעדיפה שהתגמול יהיה מבט של גאווה עם אבא, אני מעדיפה שהתגמול יהיה לרדת לחנות ספרים ולקנות שם איזה משחק או איזה ספר, אני מעדיפה שהתגמול יהיה שיחת טלפון שמטלפנים לסבתא ואומרים לה, איזה ילד, איזה מדהים, איזה מהמם, איזה גאווה הוא גורם לי. אתה מבין? אני מעדיפה שהתגמול לא יהיה חומרי כל כך,
למרות ש... אנחנו, הוא לא... מבחינתו הממתק בשקל שווה יותר מ...
מכל דבר אחר. אז, 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 אוקיי. אז, אז, אז בוא נגיד ככה, תראה, דווקא עם הידע המסוים הזה, התגמול בשקל מחזק עוד יותר את החיבור, גם הכימי, אבל גם הרגשי. זה מחבר את החיבור בין רע לי, קשה לי, או טוב לי ומגיע לי, פרס, כן, למתוק. וזה גם חיבור כימי, כי גם רגשות יושבים על כימיה. כשאני מאוכזב, כשאני מפחד, זה קורטיזול. כשאני מתרגש, זה אדרנלין. כשאני מאושר, זה דופמין או אוקסיטוצין. זה הכל כימיה. ואז זה מתחבר אל המתוק. זאת אומרת, כל פעם שאני חווה איזשהו משהו, אני צריך מתוק, אני צריך מתוק, אני צריך מתוק. זה, ואז החיבור הוא ממש גם כימי, אבל גם רגשי. וזה לא חיבור טוב לדעתי, ממש. לכן, ובמיוחד עם הילד הזה ובמיוחד עם מתוק, אבל לא הייתי אומרת לך, מעכשיו את הטבלה תפסיק ותעשו אותם לא למתוקים. על הדבר הזה צריך לחשוב, אבא, צריך ממש, צריך לייצר פה תוכנית. שיש בה כמה דברים, גם יש עוד ילדים בבית שצריכים לקחת אותם בחשבון, וגם זו צריכה להיות תוכנית שאתם, אמא ואבא, תוכלו לעמוד בה. ושלוש, תוכלו לעמוד בה, זה גם אומר, כי הילד לא יקבל את זה, זה הרעת תנאים מבחינת הילד.
ברור.
ולכן זה משהו שהוא, לכן אני אומרת, הדרכת הורים ורק עם מישהי מהצוות שלי, כי הם מדברות בשפה שלי. אנחנו, אם אתה מתחבר לאיך שאני חושבת, אז
היינו בהדרכת תורם, ושכאן אנחנו משקיעים בילדים המון, שתנו אנשי חינוך, אנחנו משקיעים בילדים המון, ולצערי הרבה פעמים אני מרגיש שזה
לא עבד,
שזה לא נותן לי את ה...
אז אם אתה חושב שזה הדרך שלי, או הפרקטיקה, או הראייה הזאת, אז זה צריך להיות אצלי, אצלי ואצל היועצות שלי. תברר גם את זה.
מה אני כן עושה? בא הילד, נקרא את הסיטואציה שאמרת שהוא בורק את האבן, עכשיו האבן פגעה.
באותו רגע, תקשיב טוב, עכשיו אני אלמד אותך משהו חדש, ואין לי הרבה זמן אז אני אעשה את זה ענייני. יש בעולם, במיוחד בקשר שלנו עם ילדים, שני זמנים, שונים לגמרי. יש זמן תגובה, ויש זמן חינוך. אם הוא זרק את האבן, הוא כבר מצטער שהוא זרק את האבן, תדע לך. אבל כבר אין לו מה לעשות עם הדבר הזה. עכשיו, באותו רגע, או שאני אומרת לו, אם מישהו אחר מטפל, האבן לא פגע באף ילד, אף אחד לא נפצע, אין דם. נשבר הקד, אוקיי? התלפצה זכוכית. אחרי שאמרתי, אם עלי ובוא, אם עלי, נבעלתי גם אני נגיד. אני בא אל הילד הזה, אני באותו רגע צריכה לזכור שעומד פה ילד חרד, אומלל, עצוב, מוצף ברגשות קשים, של אכזבה, של בהלה, של פחד, נכון, הוא כבר ב8, אבל הוא רק ב8. שלא לדבר על זה, אם זה קורה לילדים בני 4, 5 ו-6. אוקיי? לכן, הדבר הראשון, הרגע הראשון שלי יהיה, אוי, לא נעים, אתה בסדר? וואו, אני ראיתי מה הוא אמר לך, שמעתי. וואו, 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 זה מה זה מעצבן? בוא רגע, בוא נשטוף פנים, בוא נראה מה אפשר לעשות. זה השלב הראשון. זה זמן תגובה. או לרוץ אל הילד שנפצע, ולא לדבר בכלל עם הילד שזרק. זמן חינוך זה בערב, כשהאנרגיות שלו שקטות ונמוכות, ואני יושבת על קצה המיטה שלו, ואני אומרת לו, אהוב של אמא, אני חייבת לדבר איתך על הדבר הזה. זה מסוכן, איך אני יכולה לעזור לך בפעם הבאה, לא לזרוק אבנים על ילדים מעצבנים, כי הוא מעצבן, אני יודע שהוא מעצבן. אתה מבין מה עשיתי פה עכשיו? אני גם נותן פה לגיטימציה.
השבוע הוא בא עבר דחף את אחות שלו שפך עליה את כל השוקו באותו גן רק לטפל בה ולהתעלם לחלוטין מההתנהגות שלו כאילו לא להגיד
לו אפילו להגיד לו לך מהמיטבי סמרטוט אני בינתיים מטפל באחותך כזה אין מה לעשות משהו אחר, הוא מוצף רגשות, הוא מצטער על מה שהוא עשה, הוא לא התכוון שכל השוחו יישפך, הוא סתם לא סובל אותה ולכן הוא דחף אותה, הוא לא תיאר לעצמו שזה היה קונסקוונסס, ועכשיו הוא נורא אומלל ומסכן. אז קודם כל אני אומרת לו, תביא, תאסוף, תעשה, תכין, תנקה. ואחר כך, אחרי שטיפלתי בקטנה, אני אומרת לו, בוא רגע לחדר, בוא נחשוב מה אנחנו יכולים לעשות כזה שלא יקרה שוב. ואני חייבת לסכם ולסגור ולהגיד תודה רבה לך על ההזדמנות, ותודה רבה למאיר הפרץ, להראה, להחיעד, לאילי, לעומר, ולכם כתמיד תודה רבה, שבת שלום, כל טוב. אני מודה לכם על האמון ועל הפנייה ועל הטלפונים לכאן אלינו, ולכם ולי יש פגישה ביום שישי הבא ב-10. צ'או, נתראה, תשארו פה כמובן, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן, אחריה רפיקה רסו ורבקלה, אז זה המקום להיות פה. ביי.